שם ייחוד קודשה ברכו שכמתך. ותחילו ורחימו ורחימו ותחילו לסדר את יוצא יתקבות לבקה וחוד השבים שם כל ישראל. באים ללמוד, להמשיך בתיקון 64. 63.
64.
התחלנו?
לא.
אוקיי, אנחנו בפתיחה, סיימנו בפעם שעברה את העניין הזה שלפי צירוף שם הוויה, אם הוא בפנים או באחור, נאמר וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה זה אחוריים? כשהיוד של שם הוויה נמצאת למטה. זאת אומרת שזה חוכמה תחתונה. חוכמה תחתונה היא בעצם החוכמה של אצילות. חוכמה עליונה היא גנוזה במוחה סתימה, במוח סתום למעלה. הגבורה דעתיק נמצאת בתוך המוחה סתימה, וזה כמובן שורש רדלה. אז שתי החוכמות הללו, החוכמה העליונה, כמובן שהיא השורש של כל הדברים ברשע דלא יתיידע, אלא אם כן, אם היא לא נכנסת ולא מתלבשת במלכות תחתונה, שזה בעצם החוכמה של המלכות, אז אין לה קיום אמיתי. גם אם היא קיימת, ברגע שאין גילוי של אותה מלכות, אז כאילו לא הייתה. חוכמתו של שלמה המלך הייתה החוכמה התחתונה. למה? כי הוא היה מלך. כלומר, חוכמה דמלכות דאצילות. בלי חוכמה כזאת, אין מלכות השם בעולם. כאן זה היה בדמותו של שלמה המלך. אותו דבר בדמותו של דוד המלך. כל מלך בישראל הוא הנושא את החוכמה העליונה בחלק התחתון. כלומר, גילוי של חוכמה שמתלבשת במלכות בעולם האצילות. זה חשוב מאוד, כי החוכמות זה המחשבה. ואנחנו יודעים שכל הבירורים נעשים במחשבה. כולם במחשבה התברירו. מי שאין לו חוכמה לא יכול לעשות בירורים בחיים, ולכן חס וחלילה חייו אינם חיים. הבירורים הם הדברים החזקים ביותר שבאנו לעשות בעולמנו, כדי לסלק את כל המונעים, את כל המפריעים, את כל הפרעונים, את כל יסוד האפר שעושה אותנו לכבדים. וברגע שאנחנו נפרדים מהכוח המונע הזה, אז אנחנו יכולים להתקדם בחיינו ולפלס את הדרך לזרימת האור. ברגע שהמעבר הזה נקי, באופן אוטומטי נולדת שירה. השירה בעולמנו היא הביטוי לאותה חוכמה תחתונה, שהיא כמו מים נוקבים לחוכמה העליונה. כלומר, ברגע שאני שר, אני מעלה עדים, וזה פותח את הערוצים של החלק של החוכמה העליונה שיורדים עליי חזרה בצורת מים מן הזכר, מים דחורים. ואז יש בעצם מערכת שלמה שפועלת. כל זה ראינו שתלמידי חכמים מסוגלים להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. איך הם עושים את זה? על ידי מיתוק של הדין בשורש. השורש הוא הבינה של אותה מלכות. זה החלק הנקבה שלה. ו... וברגע שאני ממתק את הדינים, אז כל הדינים בעולמי הם דינים ממותקים, וזה הסוד של הצדיקים שמסוגלים להפוך את הדין לרחמים. לכן יש לנו כמה אפשרויות לכתוב את שם הוויה. בכל צירוף יש לנו בעצם גילוי שונה לפי המיקום של היוד. ואז אני יודע אם היוד היא בהתחלה, אם היוד היא באמצע, אם היוד נמצאת בסוף. ולפי כל צירוף, לפי שינוי המיקום של האות יוד והיה, אז היוד באמצע, יוד כבבקה, היוד בראש, וכו' וכו' וכו', יש שינויים בגילוי של המלכות, של החוכמה העליונה, אם היא במלכות, אם היא בכתר. כששמע רבי אלעזר את הסודות הללו מאבא שלו, שלוש שורות לפני הסוף של התיקון הזה, השתתח לגבי, אנחנו עדיין בסיום 63, השתתח לפני רבי שמעון אביב, ואמר זכאה חולקי זכינה להי, וזכינה להי, אשרי חלקי שזכיתי להבין את הסודות הללו, ודע עיקרה ויסודה דקולה, כי זה סוד עיקר ויסוד הכל, להבין העניין של חוכמה בראש וחוכמה בסוף. מי שמבין את היסוד הזה של שתי הבחינות, הגבורה דעתיק שמתלבשת במוחת תימאה דעריך, שזה בעצם כל המוחין העליונים דעצילות, והמלכות דעצילות. חוכמה עליונה, חוכמה תחתונה. מי שמבין את זה, בעצם נוגע גם בראש וגם בסוף.
זה המקור של היוד-יוד בסידור?
זה המקור של היוד-יוד בסידור, כלומר, קיצרו את הדרך, הלכו לחפש רק את ההתחלה ואת הסוף, וויתרו קצת על האמצע, אולי בגלל מקום בהתחלה, אולי בגלל שפחדו לכתוב. היום כבר אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להתפלל בסידור כזה, עדיף להתפלל תמיד בסידור שכל השם כתוב, י' כ' ו' כ' ושם א' ד' נ' י' ביחד. עם הצירוף, זה קצת מורכב, איזה מין בניין כזה, כל הבניין הזה ראוי להסתכל עליו איכשהו. אם אין, ואתם רואים רק שתי אותיות י', אז אתם צריכים לדעת שזה היוד ההתחלתית של שם הוויה, י' כ' ו' כ'. זה היוד הסופי של שם אדני, א' ד' נ' י', שזה בעצם כולל הכל, שמונה אותיות, אז יש י' בהתחלה, י' בסוף, ובאמצע נשאר שש אותיות. על כל פנים, אנחנו מדברים על אותו עיקרון, וזה חשוב ביותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו מתחילים בתיקון 64, כלומר 64. התיקון הזה עוסק באישה. פתח רבי שמעון ואמר, אנחנו לוקחים את הפסוק בשיר השירים, סמכוני באשישות. השכינה, כשהיא במצב לא בריא, היא מבקשת מכנסת ישראל, סמכוני בכוסות של יין. תנו לי לשתות קצת. כדי שארפה, לפחות אשכח, את מצבי הירוד בזמן הגלות. למה הזוהר מתכוון? תכף נראה. פתח רבי שמעון, זכותו תגן עלינו אמן, ואמר, לפרש מה שכתוב בראשית ברא אלוהים, שוב פעם אנחנו הולכים למקור של בראשית, ואמר כי במילת בראשית תמן איש, יש בה אותיות איש, אבל יש גם תמן אישה, עם הד אלוהים, יש בה אותיות אישה, עם הה של שם אלוהים. כלומר, הוא לוקח את הבראשית, ברא אלוהים, והוא לוקח את האלוהים הראשון בתורה, לוקח ממנו, מהמילה הזאת, את הה, ומוסיף אותה לאיש של בראשית. כלומר, בראשית ברא אלוהים. בראשית אותיות איש, ברא הוציא ממנו אישה. האישה יצאה מהאיש. זאת אומרת שהאלוהים הראשון בתורה הוא רמז לאותה אישה, לאותה דמות נשית, לאותה גבורה, לאותן מידות, לאותן גבולות. כל זה חשוב מאוד, כי בלי האישה הזאת אין עולם. העולם יכול להיראות בגלל שהוא נשי. אם העולם הזה היה גברי, לא היינו רואים, כי גבר זה רק רעיון. אישה זה מימוש הרעיון. לכן צריך להוציא מהאיש את האישה, וראשית הוציא אלוהים, וראשית ברא אלוהים, ראשית זה חוכמה, אלוהים זה כבר בינה. כלומר, החוכמה הוציאה ממנה את הבינה כדי להתגלות. אם יש חוכמה ואין בינה, אין גילוי לחוכמה. לכן האישה באה עכשיו רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, ועושה לנו תרגיל מאוד מאוד חדשני, והוא לוקח את ה של המילה אלוהים ומוסיף אותה למילה בראשית. כלומר, הוא לא מגביל את עצמו לאותיות של בראשית, עכשיו הוא ממש ממש יוצא מהקופסה והולך להביא לנו מהמילה השלישית בתורה, את האות ה' שחסרה לו כדי להשלים את האישה.
זה
ה' הראשונה של התורה. כלומר, האישה היא ה' הראשונה של התורה. משם יוצאת הנקבה. וממה זה בא? מבראשית. ראשית זה חוכמה. לכן, והם רומזים על אדם וחווה. בעולמנו זה יהפוך להיות אדם וחווה. כלומר, בראשית ברא אלוהים, בראשית תקרא לזה אדם, ברא הוציא, אלוהים חווה. ועליי הוא התמר, ועליהם נאמר, סמכוני באשישות. מה זאת אומרת סמכוני באשישות? מפרש שיש כאן רמז באיש ואישה. בסדר? דהיינו בית אישות, שיש בשמות של איש ואישה, פעמיים אש, אישות כאן זה אש, כן? לא אומרים נשים ברבים, זה לא אישות, כן? אישה ואישות, אין דבר כזה. אש ואישות, כן. אש בלשון רבים, אישות, לא אשים. אישה בלשון רבים, נשים. אבל פה באה שישות, כלומר פעמיים אש. איש ואישה, בשתי התיבות יש אש. נכון? מה נשאר אצל האיש יוד? מה נשאר אצל האישה? ה. כלומר יוד וה. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. אם אין להם שכינה ביניהם, הם רק אוכלים אחד את השני, והאש אוכלת אותם. ככה דורשים חז"ל, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. הם נאכלים על ידי האש, כי הם לא יכולים לחיות ביחד. והם סוד שני אורות של כותנות אור של אדם וחווה. אנחנו מדברים עכשיו על אש, אש זה אור, א' שין. א' אלף, שין זה בעצם 300. 300,000. זה המהירות של האור. 300,000. א' שין. 300,000 קילומטר לשנייה. כלומר, במילה אש יש לי את מהירות האור. והם סוד שני אורות של כותנות אור של אדם וחווה. אנחנו כאן לומדים שמה? שהלבושים הראשונים של אדם וחווה היו אש, היו אור, מהאור המקורי. גם בלשון יחיד נקרא אשישה. למשל, אש אפשר לקרוא לזה אשישה שיש בה אותיות איש ואישה, בכפל האות א', סליחה, בה', כן? ורוצה לומר שהשכינה מבקשת שהקדוש ברוך הוא יסמכנה באשישות. כלומר, השכינה מבקשת, תחזיר לי את האור המקורי שהיה אצלי. דהיינו, בשתי אישות של כותנות אור של איש ושל אישה. כן? שתי אלפים. ושואל, ומן גרים דה, ומי גרם שהשכינה צריכה צמיחה באשישות? למה היא צריכה שיסמכו אותה? סומך זה גם מחזיק, מעמיד. למה היא צריכה את האש כדי לחיות בעצם? היא מרגישה חולה, נכון? היא בגלות, בגלות אין לה אור. היא קבויה. אז היא מבקשת אישות. משיב בגין דהתפשטו מכותנות אור אדם וחווה. זאת אומרת, היא מבקשת להחזיר לעצמה את הלבושים שעבדו ממנה בגלל חטאו של אדם הראשון וחווה. מה קרה בעצם? כשאדם וחווה חטאו, ה-presence, הקרבה של האלוהות התרחקה מהעולם הזה. זאת אומרת שיש כאילו מדרגה של ריק עכשיו. השכינה עלתה קומה, אז סוף השכינה מגיע לכאן, העולם שלנו מתחיל מכאן, ובאמצע ביניהם יש רווח ריק. הדבר הזה הוא גלות. ולצערנו במשך כמה דורות, השכינה המשיכה לעלות, כי אחרי אדם וחווה היו עוד. כל הדורות חטאו, ואז השכינה התרחקה, 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 התרחקה. ובעצם העולם הזה נמצא נפרד מהכוח האלוהי שאמור לגעת בו. עולם כזה בלי אלוהות שנוגעת בו, שמחבקת אותו, שמנשקת אותו, אין לו עתיד. אז באו האבות עד משה רבנו והורידו כל אחד את השכינה קומה, עד שמשה רבנו הוא האחרון שהחזיר את השכינה לעולם הזה, ולכן כתוב במתן תורה, וירד י' כו' כעל הר סיני, על ההר. זאת אומרת שעכשיו השכינה חוזרת אחרי 26 דורות. כמובן שאחרי חטא העגל, שוב פעם זה מתנתק. ואנחנו צריכים, כדי שמלך המשיח יתגלה בעולמנו בקרוב, לפעול כמה שיותר כדי שהאור של השכינה ייגע באדמת הקודש של ארץ ישראל. איך עושים את זה? על ידי שמזכירים לאחים שלנו שעדיין חיים בגלות שאין להם מה לעשות שם. שהם צריכים להגיע לארץ ישראל, ולא חשוב כמה תורה הם לומדים שם. כי אנחנו לא מדברים על דתיות, אנחנו מדברים על שכינה שהקדוש ברוך הוא חפץ שהיא תרד לעולם הזה, הוא בעצמו מבקש את זה, אנחנו לא ממציאים דברים. גוי אחד בארץ, הגוי שמגלה את האחד רק בארץ.
המשה
רבינו,
כשהוא עולה את השכינה, הוא במודע?
בוודאי, בוודאי, הם עושים את זה במודע. אברהם מתקן חלק, יצחק מתקן חלק. כן, מהרקיע השביעי עד לנגיעה בעולם הזה. כל אחד יודע מה הוא עושה, פועל להורדת קומה אחת של השכינה כדי לקרב אותה לעולמנו. למה המשכן בא בימי משה? מה זה המשכן? השכינה בעולם הזה. בפועל. הקדוש ברוך הוא שוכן כאן. לכן יש הרבה בעיות בעולם התוהו לפני תחילתו של עולם התיקון. מתי מתחיל בעצם עולם התיקון? רק בלידתו של אברהם. ב-1948, ליצירת העולם. שם מתחיל עולם התיקון. כן, אל תשכחו את המספר הזה, מספר חשוב. זאת אומרת שיש לנו כאן מעשה אבות סימן לבנים. שב-1948 השכינה חוזרת לעולם. כיוון שהמצווה היא לא לגור בארץ ישראל, אלא להקים מדינה. זאת המצווה דאורייתא. כמובן לא קוראים לזה מדינה בתורה, קוראים לזה מלכות השם בעולם. אבל אי אפשר להקים מלכות אם אין שלטון של יהודים, של ארץ ישראל, של עם ישראל בארץ.
השכינה
איתנו. מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי, וככל שיהודים מגיעים, היא פשוט מתגלה יותר ויותר. מה זה אומר בפועל? שאנחנו נתחיל להמציא כל מיני דברים שהעולם חסר. אנחנו התיקון של העולם. כל מטוס שמגיע עם 100, 200, 300 יהודים בפנים, תגלו פה עוד סטארט-אפ ועוד כוח שירפא את כל העולם כולו, שיעזור לכל האנושות. אנחנו הריפוי, אנחנו הרפואה של כל המציאות העולמית. זה לא גאווה, זו פשוט מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא אותה ככה, ואין לנו אפשרות לשנות את זה. זו הסגולה שלנו. אז כולם צריכים בעצם להוציא את הכי טוב שיש להם מבפנים. כל אחד בתחום שלו. אני תמיד אמרתי לכם את זה בצורה אחרת, כל אחד מאיתנו צריך להיות הכי טוב בעולם. בתחום שלו. אל תסתפקו בפחות מזה. זה לא גאווה, אתם עושים את זה בשביל כבוד השם. כי אם יגידו שאני האומן הכי גדול בעולם, אני לא אני, אני מייצג את כל עם ישראל ואת הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. זה מובן הדבר הזה? זה חשוב מאוד, אנחנו לא מדברים על הצלחות פרטיות, אינדיבידואליות. כן? אתמול התקשר אליי בן אדם מאוד 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 חשוב בהייטק, שעלה לארץ לפני 5 שנים, והחליט לעזוב את הארץ, הוא והשותף שלו. הוא אמר לי, אני ברגע של התאבדות אחרון לפני שאני חוזר, נפלתי על שיעור שלך באינטרנט. ואני רוצה שנפגש, אני רוצה להגיד לך שאני עוזב. אמרתי לו, אתה לא עוזב. אתמול, בטלפון. אומר לי, למה אני לא עוזב? מה זאת אומרת, אני לא עוזב? אמרתי לו, אתה לא יכול לעזוב. כי אני צריך אותך, ועם ישראל צריך אותך, אנשים כמוך פה. ברגע שאני מוצא חייל כמוך, והוא עוזב, אתה נוטש בעצם את שדה הקרב. אומר לי, אבל אני לא יכול פה. המנטליות פה וכל האנשים וכל זה, אמרתי לו, כן, אני יודע. אנחנו כאן בבית חולים גדול של 2,000 שנות גלות, שאנחנו כולנו באנו להירפא. מה אתה רוצה לראות בחוץ? יש רק חולים, כולם במסדרון של הבית חולים. אז מה, אתה רוצה לעזוב את הכל? להפך, בוא נלחם, אני צריך אותך. ודיברתי איתו כמה דקות, רבע שעה אולי, אומר לי, אתה יודע מה? זה אולי מאוד 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 מהיר ככה להגיד, שכנעת אותי, אני לא עוזב את הארץ. ב10 דקות. הבנתי, אני רוצה להילחם. אמרתי לו, עכשיו אתה יהודי אמיתי. אמרתי לו, אתה יודע מה עשית עכשיו? הפסקת לחשוב על עצמך, והתחלת להיות לאומי. אז נכון שאולי אתה קצת תאבד, לפחות בראייה החיצונית, פרנסה קצת פחות, אבל תפסיק להתעצבן על כל דבר, תפסיק לכעוס על כל דבר. אתה כאן, יש לך עסק עם חולים, עם עם חולה שהוא בתהליך הבראה. אתה צועק על החולים בבית חולים? מסכנים. אומר לי, לא חשבתי ככה. אמרתי לו, עכשיו אתה תחשוב ככה. ויום ראשון אני רוצה שתגיע. אני רוצה לראות אותך ואת השותף שלך. ויום ראשון הוא מגיע. בעזרת השם. שניהם, אנשים מאוד מאוד גדולים וחשובים. אמרתי לו, מה זה? אתה בורח? לפי שנתפשטו אדם וחווה על ידי חטאם מקוטנות אור באלף. אז אסור לנו לעזוב את זה. עכשיו אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האלף. מה זה האלף הזאת? זה לא סתם אות, כמובן. אנחנו מדברים כאן על אחדות, אנחנו מדברים כאן על תורה אחדותית, נשמתית, שם ייחודי. ואילו נשמת רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ורבי מאיר בעל הנס ובבא סאלי עליו השלום, זכותם תגן עלינו אמן. אז אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את האלף. וזה גרם שגם השכינה כביכול הופשטה מקוטנות אור של מעלה, חז וחלילה. אתם זוכרים שכשחוכמה אין לה לבושים, איך קוראים לזה? נחש. נחש. מה זה נחש? זה חוכמה בלי לבושים, והנחש היה הרוב. זה אותו דבר. נחש בלי לבושים זה ביטוי של החטא. נחש עם לבושים, קוראים לזה משיח. פשוט מאוד. זה אותה גמטריה. 3, 5, 8, נחש. 3, 5, 8, משיח. מה ההבדל בין נחש למשיח? לבושים. אחד ארום, אחד מלובש במידות. זהו, זה אותה אנרגיה. כן. כי כפי שנעשה בתחתונים, נעשה כביכול גם בעליונים. אנחנו צריכים להפוך את הנחש למשיח. זה תיקון, זה החושן. ובגינדה, ובשביל זה, ביקשה השכינה. אז השכינה צועקת. היא מבקשת. שאל אותי אתמול מישהו שמשה רבנו אמר מה תצעק אליי, אמר צעק אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ענה לו מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויצאו. הוא אומר לי, אני לא מבין מה פשר הדברים. אמרתי לו, למדת קצת קבלה? הוא אומר לי, כן, למדתי הרבה. אמרתי לו, אז למה אתה לא מבין? אומר לי, לא יודע, תגיד לי, מה, תפתח. אמרתי לו, זאת לא שאלה של הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא כועס על משה, מה אתה צועק? לא, אלא מה תצעק אליי? אני רוצה שתצעק את השם מה. ומה זה השם הזה? זה השם הכי גבוה של הגאולה. תצעק! אתה לא צועק גאולה. לא אכפת לך. אתה חי, אתה ממשיך לחיות. מה? תצעק אליי. ואיך זה מתבצע? תפסיק. דבר אל בני ישראל וישאו. תתחיל ללכת. אתה כל הזמן שאתה שואל שאלה, אתה עושה. אתם מכירים את האנשים האלה שהם באמצע העבודה? פתאום חושבים על משהו, רבע שעה כמו איזה מטומטמים. לא עושים כך. ממשיכים לעבוד וחושבים. לא כל דבר צריך להפסיק אותך. המהלך בדרך ושונה ופוסק כדי להסתכל על משהו, כן? זה בעיות של קשב וריכוז, כן? אתם מכירים את הסיפור של פינוקיו, נכון? אותו דבר, שולחים אותו לעשות משהו, באמצע הוא רואה ספרייה, שם הוא רואה גן, שם הוא רואה ספר, שם הוא רואה איזה משהו, ועוצר, מתחיל לקרוא שם. לקחתי מישהו, איזה בחור, כדי לסדר לי את הספרייה. השארתי אותו בבוקר ב8, חזרתי בערב, לא עשה כלום, אני רואה אותו יושב קורא בספר. אמרתי לו, חמוד, זה אני משלם לך יום שלם על מה? שמחוני באשישות. ואמר, כי כותנות אור, מה שנתלבשו אדם וחווה אחר חטאם בכותנות אור עם עין, אינו לקבל כנגד מה שהיה במשכן ועורות אילים מאוד דמים. זאת אומרת שהמשכן מתקן את החלק הזה שעכשיו דיברתי עליו באובדן האורות, הלבושים. לכן המשכן מלא לבושים, מלא יריעות, מלא מכסים. בשביל מה אני צריך את כל הדבר הזה? תעשה לי קוביה, תסמן אותה בחול אפילו. לא. העולם הזה דורש לבושים, כי כל העולם הזה לבושים. ולכן זה חלק מהלבוש שלנו, וכשאני מסתכל על מישהו ואני רואה איך הוא לבוש אפילו בפשט, אני כבר יכול לגלות מהו ומי הוא. אל תחשבו שהחלק החיצוני שלכם לא חשוב. זה לא נכון. זה לא יהדות. החיצוניות שלנו כבני ישראל צריכה להיות נאמנה לפנימיות שלנו. תוכו כברו. לכן יש כאן עניין של כותנות אור שצריך לתקף. אובדן לבושים, חזרה ללבושים. מבחינה הלכתית אסור ללבוש בגד שיש בו חור. אם יש לכם חורים בבגדים, אסור ללבוש את הבגד הזה, על פי סוד.
חור,
קרע, לא חשוב, חור. אותו דבר. חורים, גם לעשות חורים בגוף, זה לא כל כך פשוט. שתדעו לכם, זה אובדן של אנרגיות. זה אווירים שיוצאים.
זאת הסיבה שעשינו חור בבגד שיש.
בוודאי, כשיש מישהו שמת, עושים חור, עושים קרע. זה חיסרון, זה בעצם פגם בשכבת האוזון, בשכבת האיזון. ואז חז ושלום יש חדירה של עיתונים. וברגע שחותכים את הבגד בצורה כזאת, האדם הוא חסר א', בלי א', איך אומרים בלי א', א' בלי, אבל. מה זה אבל? א', בל. בלי א', פשוט מאוד. עוד פעם, אני אומר שמה שזה קישוטים לאישה זה משהו אחר. אני מדבר על חורים מיותרים. כן, למשל, כל מיני קעקועים, זה חור. זה פסע בגוף, שזה איסור מדאורייתא, זה לא סתם איזה איסור מחכמים. היום מי שאין לו קעקועים מכף רגל עד ראש, הוא כבר לא מפה, אי אפשר לקרוא אותו. כן?
אבל למה לאישה כן?
אישה זה קישוט אצלה.
אז מה ההבדל בין קישוט באוזן ובפופיק?
עוד פעם, ברגע שיש קישוטים ויש לאישה מקומות שבה היא יכולה, בהם, באותם מקומות היא יכולה לקשט את עצמה, זה חלק מהבניין שלה. למשל, יש הלכה בגמרא, במשנה, שאלה, האם גבר יכול להיכנס עם חרב, היום עם אקדח, לבית הכנסת? אז יש בגמרא כל מיני פיתוח של הרעיון הזה, וגומרים ומסיימים שזה בעצם קישוט של הגבר, אז מותר לו. כי זה היה חלק מהלבוש. אתה שואל את האדם הלא נכון. זה הוגדר באיזשהו שלב בהיסטוריה, זה היה אופנה. והם נשארו שם עם הדבר הזה, בשורש זה לא שייך בכלל לעם ישראל. בסדר? מי שיצא ממצרים, ספק אם הוא היה דומה בכלל לדמויות האלו. בסדר? אין לי ספק אפילו.
גם בפנים, גם בחוץ.
כן. עכשיו, יש עניינים, עברו באירופה, והגלות, כן, באיזו שלב החליטו שזה הלבוש היהודי, אז תקעו את זה בצורה כזאת. עכשיו, יש על מי לסמוך, יש להם על מי לסמוך. אני לא חז ושלום בא בטענות. לדעתי זה לא טבעי ליהדות. היהדות זה טבע, זה לחזור לטבע האמיתי שלי. זה לא נראה לי טבע האמיתי שלי. בסדר, אבל זה עניין שלי. ככה אני רואה את הדברים. כמובן שאפשר לפתור ואפשר לחלוק עליי. אין שום בעיה בזה. עכשיו, רוצה לומר שגם בכותנות אור נשארה מעט מבחינת כותנות אור. כלומר, יש בעור ובאור משהו שכן נשאר. קודם כל, יש שתי אותיות, ואף ברש. מה מבדיל בין אור לאור? א' ועין. כלומר, 70 פחות 1, 69. אז אנחנו צריכים לתקן 69 מדרגות כדי להגיע לשנת ה-70. ברגע שאנחנו מגיעים ל-70 שנה של מלכות, אנחנו נכנסים לקו האחרון, לישורת האחרונה של גילוי מלך המשיח. כי זה בעצם כל הבניין של שבע תחתונות, שזה הלבושים. כל אחת בנויה מ-10, 7 כפול 10, 70. החל משנת 70 למדינת ישראל, שזה ראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו כבר בלבושים שהם כמעט גמורים לחלוטין. ומה שחסר לנו היום זה רק לשפשף את הכפתורים כדי שיהיו מבריקים. הלבוש שלנו כבר בנוי, חסר לנו עוד כמה פרשים כמובן, שהאש שבו גוונו אדום, לכן נקרא מאוד דמים. כן, יש חיות מיוחדות שהשתמשו בעורן כדי לחסות את המשכן, שהיו קיימות רק באותה תקופה. על כל פנים, זה מקשר אותנו לדבר הזה, לאדום הזה, שאנחנו צריכים בעצם לשמור על עצמנו על ידי אותם לבושים, לחסות את עצמנו מכל מיני פגיעות חיצוניות. ושואל, ומן גרים, מי גרם שהופשטו מכותנות אור? משיב היא תצא האישה, שהיא חווה. זה בעצם אובדן הלבושים, אובדן כותנות האור. איך אנחנו רואים את זה בתורה? כמה דעת אמר, כמו שנאמר, ויומר האדם, האישה אשר נתת עמדי וגומר. הרי האדם התנצל שהאישה גרמה לו לחטוא. הפיל את הדברים על מה? על הלבושים. האישה כאן זה לא דמות נשית, זה הלבושים. קלקלתי את הלבושים שלי. הלבושים שלי גילו בי דופי. הם בגדו בי בגד. הבגד בגד. ובגינדה, אמר קודשא בריחו, אתם יודעים שלאלף צריך בגד, לכן זה א' ב' ג' ד'. אם אין א' עם ב' ג' ד', אין בגד לאלף. האלף זקוקה לבגד. לכן, אמר הקדוש ברוך הוא לאותה אישה, מה עבדת? בשביל זה אמר הקדוש ברוך הוא לאישה, מה עשית? כמה דעת אמר, כמו שנאמר, ויומר אדוני אלוהים אל האישה, מה זאת עשית? עכשיו אפשר לקרוא את זה גם כתשובה ולא כשאלה. מה זאת? יפה מאוד. עשית, מה זה מה זאת? הכשרת את העולם לזיווג בין המדרגה שנקראת מה, לבין המלכות שנקראת זאת. מה? זאת עשית, עשית בתורה פירושו תיקון. כלומר, עכשיו צריך להתחיל את עולם התיקון. ומה זה עולם התיקון? מה זאת? תחברי בין מה לבין זאת. רוצה לומר, דעי כי כל חובה דעבדת, עבדת, לשכינתה דעי זאת עבדת. כל החטא שעשית, בעצם גרמת לשכינה נקראת זאת, שהופשטה מקוטנות אור. כלומר, היה פירוד בין מה לבין זאת. מה זה מערכת המשפט? זה נקרא מה? זה זהירנפי. הנהגת המשפט זה נקרא. וזאת זה המלכות. מי זאת? זה חיבור בין העליונים לתחתונים. עולם מן המדבר, עולם מן המדבר. אנחנו המדברים. האדם הוא המדבר. אתה רוצה לעשות חיבור בין המי, בין הזאת, מי זאת? עולה מן המדבר. הדיבורים שלנו עושים את הכישורים האלה. ראיתם פעם ים ששר? שמעתם פעם את הים שר? זה מה שאנחנו הולכים לעשות בשבת, שירת הים. לא שירתנו. אף אחד לא שם לב לזה, נכון? אתה חושב שאתה שר? לא, זה השירה של המלכות, זה השירה של הים. שירת הים, לא השירה שאני שר לים או על הים. למה חכמים בחרו לנסח את זה בצורה כזאת, שירת הים ולא שירת ישראל על הים? זה ניסוח מאוד מאוד חמור, לא לדייק בדברי חז"ל. אז מי שר? הים. אני אמור לשמוע את שירתו של הים. אני מקשיב רק לשירה שלי, אז ישיר משה, זה השירה שלך, אבל מה הים שר? אתה שומע את השירה של הים? או שהוא בעצם שר את השירה שאתה עכשיו פשוט העתקת? מי שר? אני לא מבין. זה עבודה. כן. בוודאי. אמורה לפתוח בך את השערים של כל מה שנקרא אצלך ים. כמה זה בגמטרי הים?
50.
נכון? אבל מה נפתח שם? בטקסט, תקרא את הטקסט התורני. כתוב שהים נפתח והתבקעו מי? המים. נכון? לא כתוב על הים, זה המים. אז מה זה מים? זה 90. זה 90, זה בדיוק העניין. עכשיו תפתח מים לשניים, 90 לחלק לשתיים, זה 45, זה פעמיים מה? כלומר, אתה בעצם עברת בין מה? בין המאמה ובין מה בצד ימין לבין מה בצד שמאל, עברת באמצע ומצאת את הזהות הפנימית המקורית שלך.
זאת אומרת, בין קו ימין לקו...
בוודאי. כן. אבל החידוש הוא שהמים להם חומה מימינם ומשמאלם. יפה מאוד. זאת אומרת שאתה צריך למצוא פתרון איך לעבור בין המולקולות של המים. מה נמצא באמצע המים? יוד. זאת החוכמה שדיברנו עליה קודם. אתה צריך להשאיר בצד ימין מם, בצד שמאל מם, ואתה צריך לקחת את האלמנט שנקרא אוקסיג'ן. חמצן, זה היוד, האמצע. פעמיים מם, פעמיים מימן, H2, O, באמצע. ואתה עובר באמצע בחמצן שבין שתי מולקולות של מימן. תעשה את זה בחיים שלך, אתה תבין מה אני אומר. מי זה שתי המולקולות הנוקביות? זה הה והה. ה של עולם הבא, בינה, ה של עולם הזה, מלכות, ואני, ישראל, חייב להיות כל הזמן בין שתיהן. זאת הגאולה. כשאני עושה את זה, אני שומע את הים שר. מה הוא שר? את גאולתו. זה המקווה. אחרי שיצאנו ממצרים, אנחנו חייבים מקווה. וזה הסוד הגנוז, אחד מהסודות, כן? של בקיעת המים, והתבקעו המים. קשים זיווגים כקריאת ים סוף. קשה פרנסה כקריאת ים סוף. הרבה דברים קשים כקריאת ים סוף. אבל אם אתה יודע את הסוד הזה, אז הדברים האלה, לקשיה. אז בעזרת השם צריך להבין את הסוד הזה. אני נותן לכם רמז. מתי הסוד הזה של קריאת ים סוף, של בקיעת הים, של שירת הים מופיע בעולמנו? תמיד. יפה. בט"ו בשבט. מה אתם חושבים שסתם אתם קוראים את פרשת בשלח תמיד בט"ו בשבט? זה חייב שיהיה ככה. זאת אומרת שט"ו בשבט זה בעצם הסוד הזה של הבקיעה. מה זה רוצה לומר? שבתוך הזמן שאני בוקע את הים ועובר בין שתי מדרגות, מה, את מה אני צריך לגלות? את מי אני צריך לגלות? את ארץ ישראל. ולכן בתוך השירה מה כתוב? תביאמו ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם בפריז. חז וחלילה. או בניו יורק, חז וחלילה. אתם מבינים?
לא.
מקדש השם כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מה אתה גר שם? ריבונו של עולם. ועוד מגדיר את עצמך דתי. לכן אתה היא מבקשת, סמכוני באשישות. ובגין דה בשביל זה כתוב, מה זאת עשית? הנה, הזוהר אומר בדיוק, ברוך שכיוונתי לדעת גדולים, מה? שמור שהמלכות שהיא שם של זעירנפין, שנקראת מה? לכן כתוב מה? זאת. זה החיבור בין מה לבין זאת. תבינו שהתורה לא שואלת שאלות. אצלנו אתה שואל, מה זה? אין דבר כזה בתורה. גם שהיא שואלת שאלה, היא אומרת לך כבר את התשובה בתוך השאלה. מה? זאת, בוודאי. רוצה לומר, למה פגמת במלכות הנקראת בשני שמות האלה? כלומר, כל פגם, מה הוא עושה? הוא מנתק את הזכר מהנקבה. הוא מנתק את עם ישראל מארצו, הוא מנתק את הקדוש ברוך הוא מהאדמה הזאת. ומה? מילת מה דורש גם כן על מה שכתוב, מה אדוני אלוהיך שואל מאימך. זה מה שהוא שואל, זה מה שהוא מבקש, מה? מה? תצעק אליי. כמה זה בגימטריה מה? 45, נכון? גאולה. אדם, אני רוצה שתהיה אדם. 45, א' ד' מ'. גאולה, ג' א' ו' ל' ה' 45. זה מה שאני רוצה שתצעקו. במילים הכי פשוטות בעולם. אנחנו לא מספיק מבקשים את הגאולה. הבבא סאלי עליו השלום, כל מה שהוא עשה בחיים שלו, כל רגע בחיים, זה היה רק זה. רק זה. היה מניח תפילין, חושב על מלך המשיח, על עם ישראל, על כללות האומה. כל דבר שר בשבת על עם ישראל. בארון שלו הייתה גלימה מיוחדת לביאת המשיח. יש לכם בגד כזה? למה אתם לא קונים? למה אתם לא תופרים לעצמכם בגד מיוחד לביאת המשיח? מה, אין לכם מספיק אמונה? אם הייתי אומר לכם שמלך המשיח בא במוצאי שבת הזאת, הייתם הולכים לקנות משהו? לחתונה! חודשים אתם הולכים לקנות סמלה לפני. כי זה לא ודאי בראש שלנו ובלב שלנו. כשהוא יבוא בעזרת השם, אם בכלל, יש לנו זמן. לא. אתה צריך להראות פיזית, מוחשית, שאתה מוכן לדבר הזה. לך תתפור לעצמך בגד. ותכניס אותו לארון. תראה לי שאתה מוכן לזה. בצורה אמיתית. כשבני ישראל יצאו ממצרים, איפה היו להם טופים? מרים עם כל הטופים שם. מה? פשוט הם האמינו, הם הכשירו את עצמם לזה. אנשים חיכו לזה בחיליון עיניים. יש לכם טוף? לא, מיוחד למשיח. קניתי טוף מרים מיוחד לגאולה. הלכתי אצל תופרת ועשיתי לבוש לכבוד הגאולה, לפני 15 שנים כבר. אתם מוכנים לזה? כשזה יהיה, אתם תרוצו ברחובות? או שאתם לא ממש מבינים שזה עכשווי, שזה מוחשי, שזה אמיתי? איזה מין דמיון, כולם מדברים על זה. של איזה דבר? של איזה דבר?
של יהודה, של משיח.
עכשיו אתה לומד. עכשיו אתה לומד. זה לא עניין של זמן, זה עניין של איכות. אותו בן אדם אתמול שהתקשר אליי, שרצה לעזוב את הארץ, אמרתי לו, אתה יודע תוך כמה זמן אנחנו יכולים לתקן את כל העיוות הזה? הוא אומר לי, לא. שנה, שנתיים. זה כלום. מה שהיה אמור לפי השכל האנושי, 200 שנה, 300 שנה. למה? כי פה הכל הולך מהר. הכל הולך מהר, תראה מה בנינו ב-70 שנה. זה לא יאמן בכלל. תגיד את זה לאנשים, הם יגידו, חולה רוח, זה בן אדם. אתה מאמין שלפני 70 שנה הכל היה חולות? אין דבר כזה בעולם. זה לא קיים, זה לא לוגי, זה לא נכנס בשכל האנושי. הכל משתנה מהר, זה רק עניין של רצון. כמה זמן לוקח לך לעשות תשובה? יפה, על פית השנייה. זה אותו דבר. אתה כבר בעל תשובה, זהו. אם אני אומר לך לעצום את העיניים עכשיו ולנסוע לכותל, אתה כבר שם, נכון? לא לקח לך זמן בכלל. זה העניין של עם ישראל. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. כמה זמן לוקח חלום? כלום. תמדוד כמה זמן, כלום. ואתה בחלום שלך חלמת על חיים שלמים. מי שהיה בחוץ והסתכל עליך ומדד את הזמן של החלום שלך, עשית ככה. זהו.
אבל
גאולה
זה בעצם דבר שהוא יכול להיות גם...
בוודאי, מה זה יכול להיות? זה חייב להיות עכשיו ואישי. אם אתה לא חי את המשיחיות שלך עכשיו, ברגע הזה, למה ציטטתי מקודם, הזכרתי את הבבא סאלי עליו השלום? זה מה שהוא היה חי. הוא היה רואה, הוא היה חש, הוא היה חווה את זה כל רגע. בוודאי. אבל אני לא רוצה שזה יהיה אינדיבידואלי. כי ברגע שזה רק אינדיבידואלי, מי חווה את אותו רעיון גאולי לבד? אנשי שכם. אנשי סדום, סליחה. אנשי סדום, הם היו בגאולה של עצמם. אבל סוגרים, אמרו, אנחנו כבר הגענו ל... וואו, לא רוצים אף אחד, שאף אחד לא ייכנס, לא יבלבל לנו את המוח. אין פה עניים, אז אין צדקות, אין פה כלום, הכל שפע פה. לא רוצים אפילו ילדים, אז מתחתנים עם מי? גבר עם גבר, לפחות לא יהיה ילדים. זה העניין של סדום. מה זה סדום? למה סדום הגיע למצב הזה, סדום ועמורה? כי הם חשבו שהם הגיעו למדרגה של גאולה, וזה נכון. אבל זה היה רק בתוך העיר המסוגרת שלהם. זה לא הסוד. סדום זה סודם. בסודם, אל תבוא נפשי. סדום זה סוד גדול מאוד, זה שפע הכי גדול שיש בעולם. ברגע שיש לך שפע כזה, אתה כבר לא רוצה להביא ילדים לעולם. למה? לא רוצה חיסרון, לא רוצה דאגות, לא רוצה לחשוב על מישהו אחר. מספיק לי, אני, כיף לי. זה בדיוק העניין. זה סדום ועמורה. מזה זה נובע.
אבל אני
פה
יש גם את הסיבה של החץ לאדם
המשפט. זה... הכל
הוא לא רצה שהשלימות הזאת תישאר רק אצלו, והוא אמר זה מין שאני יכול לצאת לעולמות אחרים.
זה מה שאמרו חכמי, זה מה שעשו חכמי הקבלה.
אני הולך לאיבוד, שהעיקר זה ללכת.
נכון, לתת לנו אפשרות להיות שותפים למהלך הזה. גם משה רבנו, הקדוש ברוך הוא לא הכניס אותו לארץ ישראל כדי שאנחנו נעבוד. אם משה רבנו היה נכנס לפה, הכל היה נגמר. כן, אבל זה לא אותו דבר. הוא מאפשר לך לעבוד. יפה. אז מה השם אלוהיך שואל מעמך כי אם להיראה? אז כל הלימוד שלא למדת בבית ספר, כל הלימוד שלא למדת בבית הספר, אתה משלים אותו כאן. בסדר? ובצורה מהירה מאוד. מי שלומד את התורה הזאת זה עשרות שנים של פסיכולוגים, בלי כסף, בלי כלום. כי אם ליראה, הוא מפרש, אל תקרא אם כי אם בחיריק, אלא אם בצרה, כי אם ליראה, דהיינו הבינה שבה שורש היראה. כלומר, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי הם.
השורש של היראה זה בעמך?
בוודאי, זה מידת הדין.
חוכמה יראת השם.
מה זה חוכמה? איפה היא מתגלה? אמרתי לכם, אם לחוכמה אין אישה, אין גילוי. ואת לא דחלת מאימה אילאה. כלומר, כשאנחנו חוטאים, את מי אנחנו לא רואים? אמרתי לכם את התשובה. את מי אנחנו לא רואים? ואת איך לא ירת מן האם העליונה שהיא הבינה? זה בדיוק העניין. כי אם לבינה יקרה, נכון? הבינה והאם זה אותו דבר, זה אמא. לא ירת מאמא, מהאמא העליונה שנקראת בינה. לא ראית את העולם הבא בהווה שלך. חיכית עד אחרי המוות.
זה קשור למצב אולי לעולם, נגיד, מבחינה
עצמית, האבא והאימא שלך. בוודאי. האבא והאימא שלך בחיים, בעולם הזה, הם ביטוי לאבא ולאמא של העולמות העליונים, של הספירות. מה זה כיבוד אב ואם? כשאתה מנשק את היד של אמא שלך ביום שישי בערב, היום, בערב, כניסת שבת, הדבר הראשון שצריך לעשות כשחוזרים לבית זה לנשק את היד של אמא. למה? כי זה הזמן שלה בשבת, זה הגילוי של האמא העליונה. כמו שבמנחת שבת, אז יש בינה דעתיק, אותו דבר. שם זה מתגלה, זה נקרא עת רצון.
ומה זה העליונה והבינה
והאמא? זאת אומרת, זה הפחד שלא לקלקל את הצינור הזה. לא שאתה מפחד שהיא תיתן לך מכות, אמא לא תרביץ לך. אתה רק כל כך אוהב אותה שאתה מפחד מלאבד את האהבה הזאת.
מלאכזב.
בדיוק. לאכזב לא במובן הילדותי, אלא כמו נחל אכזב. מה זה נחל אכזב? שאין בו מים. זה האכזבה הכי גדולה, שאין זרימה. כן.
לשירה.
כן.
בעצם למי עצמו יש מה להגיד.
בוודאי. מה זה יש לו? רק הוא.
אז אנחנו צריכים אותו לפתוח.
בוודאי. את סובלת רעש. אז למה בים זה לא מפריע לך? מעניין, אה? הגלים של הים זה רעש עצום. אנשים פתאום רגוע. מה זה? כשאתם יודעים שעכשיו יש דיבור שם, אתם תבינו שלא רק שזה לא מפריע לך, אלא זה הכי מרגיע אותך, כי אמא שלך עכשיו שרה לך שיר. זה הים, למה אנשים הולכים לים כדי להירגע? הם הולכים לשמוע את השיר של האמא העליונה. עכשיו, הם לא יודעים לתרגם את זה, הם מרגישים את זה. אבל כאן אתם לומדים לשמוע, להאזין. לאותה שירה. זאת השירה של שבת. פחות מזה זה חבל. אתה תבוא, תקרא את מה שאתה קורא כל בוקר. אז ישיר משה ובני ישראל, אז מה? אז יעשו לך לענו טובה, ישירו את זה בבית כנסת. וואו. כן.
כן,
כן, בוודאי. הם רוחניים ביותר, כן. הם מחפשים רוח פנימית, עמוקה, עומק, שקט נפשי עמוק, שהם לא מספיק, שום דבר לא ממלא אותם חוץ. נכון, נכון, מבלי לדעת, מבלי מודעות, אבל הם זקוקים. למגע הזה, המלטף של האמא העליונה. זה אנשים שבדרך כלל מאוד חשופים לתורת הקבלה. לכן קוראים להם נוני הים. דגים. הם גולשים.
אבל איך זה, כאילו, ים זה
הרי אמרת, מאיפה באה המלכות? זה האמא העליונה שמתגלה באמא התחתונה. מי? הופך להיות ים, זה אותם אותיות. המי למעלה, למטה זה השתקפות, זה נקרא ים. אז מה זה ים? זה השתקפות של מי. איך זה כתוב בגמרא? הים דומה לרקיע. והרקיע לכיסא הכבוד. הנה, זה בינה. למר? זה התחלת של התלית שלך. דומה לים הזה. כלומר, כשאתה מסתכל על התלית שלך בשבת, כן? אתה עכשיו חושב על מי? על הכחול הזה, על התחלת הזאת, של הים שדומה לתחלת של הרקיע, שדומה לתחלת של כיסא הכבוד. זה לא סתם אתה מסתכל, וראיתם אותו, וזכרתם. מה זכרתם? מה? תמשיך, וזכרתם. את כל מצוות השם, כלומר את כל החיבור, את כל זה שאתה צוות עם כל הגודל הזה. ולא תטורו אחרי זה, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זה העניין. עכשיו זה לא מוסבר לנו, בוא נגיד ככה, לא חונכנו בצורה כזאת, אבל תדמיינו לעצמכם מה שאתם אוהבים ככה. בית ספר עם ילדים קטנים, בלי כיסאות, בלי שולחנות, על הרצפה, שנתי, כיף. אתה מסביר לילדים בצורה כזאת עכשיו. אתה מלמד את הילדים, עכשיו כולם עוצמים את העיניים, הולכים עכשיו להקשיב לשירה של הים. אתה יודע איזה לימוד זה? אתה יודע מה אתה מגדל? זה מה שעושים הטיבטים והסינים במקומות הכי הכי פנימיים שלהם, אבל הם עושים את זה בצורה אינדיבידואלית. אנחנו מסוגלים לעשות את זה לעם שלם. בשביל העולם. אז בגלל זה, חס וחלילה, בגלל שאתה פוגע באימא העליונה, אז העונש שלך... זה, זה, זה בומרנג. בשביל שפגמת במלכות הנקראת מה? ואמר הקדוש ברוך הוא לחווה, לזאת עבדת כל דה ודאי. כל זה עשית למלכות הנקראת זאת. כלומר, ניתקת את המה ואת הזאת. דעית מרבה נאמר בה, זאת אות הברית, שהשכינה היא בחינת אות ברית. זה השכינה. האות ברית זה השכינה, זה החיבור בין העולמות. מה מחבר בין זכר ונקבה? זה. ואמר עוד, אדם ואית תתה, דעית בריאו, בדיוקנה דיקושה בריחו שכינתה. אדם ואשתו, מה זה הבריאה הזאת של אדם וחווה? נבראו בצורתם של הקדוש ברוך הוא והשכינה, זה רק בעולם הזה. כשאתה הולך הביתה ורואה את אשתך, אתה צריך לראות את השכינה. כשהאישה רואה את הבעל נכנס לבית, היא צריכה לראות את זיירנטים. רוצה לומר שאדם קיבל נפש רוח נשמה שלו מזיירנטים. וחווה קיבלה נפש רוח נשמה שלה מן השכינה. אחד בנוי מהצד הזכרי, אחד בנוי מהצד הנוקבי. ובגינדה, חובה דאדם הווה טליה בעמודה דאמצעיתה, ובשביל זה חטאו של אדם היה תלוי בזיירנפין שבעמוד האמצעי. כלומר, האדם לא יודע להיות אמצע. הוא לא יודע לחבר, הוא לא יודע שהוא אמצעי. בין מה למה? בין מי למה?
זה השירה.
זה הסולם של יעקב. זה שירת הים. זה חיבור עליונים ותחתונים. זה חיבור סגולה ובחירה. מה אומרת הגמרא על שירת הים? אפילו עוברים שבמעי אימם אמרו שירה. מה זאת אומרת? איך עובר יכול לומר שירה? אתה שמעת פעם עובר בתוך הבטן, הרי הפה שלו סתום. אתם מבינים שלא מדובר בשירה בפה? יפה מאוד, פשוט. בלי חינוך, בלי הכשרה, בלי הכנה. הוא כבר נמצא בשירה הזאת. למה? כי זאת הסגולה. זאת השירה. הגמרא באה ללמד אותנו שהשירה הייתה סגולה, הייתה בעצם הדבר הכי פנימי שלי. שאלתם את עצמכם מבחינה פרקטית, איך כמה מיליונים של אנשים יכולים לשיר באותו זמן את אותו טקסט ואותה מנגינה?
בלי שעשו חזרות.
בלי שעשו חזרות ובלי שחילקו להם פליירים?
זאת אומרת, זה לא משהו שהוא כל אחד שר את מה שהיה לו, בפנים.
יפה, אבל כולם שרו אותו דבר, כי הם שרו את השירה של האומה. לא את השירה שלך עצמך לבד.
כמו ההמנון.
יפה מאוד, זה היה ההמנון של עם ישראל. של העם כולו. עכשיו, למה לא כל אחד עשה את זה בצורה אחרת אצלו? כי אמרתי לכם כבר, כשאתה חודר הכי עמוק אצלך, את מי אתה פוגש? את העם. מי שלא מסוגל לומר שירה, מה הוא לא בטוח? מה הוא לא בטוח? תצטטו לי דברי חז"ל, אל תמציאו דברים מעצמכם. הוא לא יכול להיות משיח בחיים. חזקיהו מלך יהודה, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה מלך המשיח, אבל הוא לא אמר הלל ביום העצמאות שלו. מי שלא יודע לומר שירה, לא יודע להודות לקדוש ברוך הוא בצורה טבעית, על מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו, והוא צריך לחפש הלכות וכל מיני כאלה כדי לדעת אם אני צריך להגיד תודה על מה שקרה לי, זה פשוט אדם חולה. אדוני, אתה לא יכול להיות משיח. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו מלך המשיח וסנחריב גוג ומגוג. ולמה לא עשה אותו משיח? מפני שלא אמר שירה. וואי, וואי, וואי. אדם שלא יודע לומר שירה, לא יודע להודות. לא יכול להיות משיח, לא יכול להיות קשור למשיחיות חז וחלילה. בוודאי, אם אתה לא יודע להודות מלשון אני מודה על האמת, או להודות מלשון להגיד תודה, איך אתה רוצה להיות משיח? משיח זה הבסיס, זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה לך.
משיח.
כן. מורי ורבי, אחד מגדולי הקבלה היום בעולם, כן? לא רוצה לצטט את שמו מפאת הצניעות שלו. עכשיו הוציא ספר ששינה את כל הזהות, את כל המהות, את כל ההבנה שלו, של שנים, על העניין הזה שסוף סוף נפל לו האסימון, כמה צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא בצורה של הלל ביום העצמאות. זה לומר שירה בפשטות. אני צריך ספר? אני צריך הלכה? אישה שקרא לנס היא לא שרה? בן אדם רגיל שקורא לו משהו הוא לא שר, הוא לא שמח? אומר תודה בפשטות. אדם עשה לי טובה, אני לא אומר לו תודה? אני צריך הלכות בשביל זה? כי הוא פגם בשורשו שבזעירנפין, וחובה דחווה בשכינתה, וחטאה של חווה היה תלוי בשכינה. יהודה. אתם מבינים שהשירה הזאת היא בעצם המפתח לגאולה? שירת הים שאנחנו קוראים השבת, זה המפתח לגאולה, רבותיי. בוודאי. למה? רבי נחמן מברסלב עליו השלום כתב את שירת העצבים. כל אחד יש לו שיר מיוחד משלו, ניגון. מה אתם חושבים? למה מי שלא יכול להגיד שירה הוא לא קשור למשיחיות? זה התורה שלנו עכשיו. למה בט"ו בשבט אנשים שרים בצורה טבעית? מאיפה זה בא? למה כשאתה שמח אתה שר בצורה טבעית? מי ששר, שר. זה נקרא שר. שר עליון. אם הייתם יודעים כמה מפתחות אנחנו פותחים בשמיים ובארץ על ידי שירה, הייתם שרים כל היום. כל השפע של העולם זורם רק בגלל שיש שיירה. שירה. זה בוודאי. דוד המלך, כל מה שהוא עשה זה רק כדי להזרים, כדי למתק את כל הדינים בעולם, ולגלות את המוחים. כמה תהילים יש? 150, יודקה. יודקה זה המוחים. איך הם מתגלים בעולם? על ידי זה שהוא כתב שירים. אתה לא יכול להגיד שירה, תתחיל בניגון. תגיד רק לי 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 לי. תמשיך לאט לאט, אתה מתחיל בעיגולים. אחרי זה אתה תמצא את היושר. אתם רואים אנשים חכמים, חכמים, שום דבר לא נוגע בהם מרוב החוכמה. אתה מזמין אותם לסעודה שלישית. די, 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 די. אתה רואה אותם ככה, כי כבר נכנסו לעולם של העיגולים. זה קנה אותו. כי היא פגמה בשורשה שבשכינה. רבותיי, תלמדו לומר תודה בצורה טבעית. זה המינימום, זה האלף בית של האדם. מודה, אז אתה אני. כל בוקר. אבל אם גם זה הופך להיות איזה מנטרה, בגלל שהתרגלת, אתה קם בבוקר, מדי, אני אשנה חמרת, אני אשנה חמרת, כל החיים שלך זה אותו דבר. תחשוב מילה על מה שאתה אומר בכלל. זה אחד מראשי השנים שיש לנו. מי העלה אותו על נס? חכמי הקבלה, רבי חיים ויטל, האריזל, אם לא היו החכמים של הקבלה בפת, לא היינו חוגגים היום את ט"ו בשבט כפי שאנחנו חוגגים אותו. הרי הוא לא כתוב לא במשנה, לא בגמרא, לא כלום. הוא כתוב רק כיום שמבדיל בין המעשרות של השנה הזאת עם המעשרות והתרומות של השנה השנייה, האחרת. שם זה הגבול. זהו. מי עשה את זה למה שזה היום? חכמי הקבלה, כי הם הבינו שכל עוד ואתה לא בארץ ישראל והארץ לא נותנת את הפירות שלה בעין יפה, אין גאולה.
אז היום זה
דווקא
להתחיל
יותר
ביותר.
בוודאי. מה זה לאט לאט? זה מהר מהר. בוודאי.
לא, לא בקטע שרנון, בקטע שהארץ נותנת פירות.
אלא מה? מה זה הפירות של הארץ? אתה חושב שזה רק הפרדסים? תראה את הילדים שלנו. תראה את הילדים הקטנים, כמו מלאכים, קודם כל הם יפים, כמו שאף פעם לא היו ילדים יפים כאלה בעולם. אתה לא יודע מאיפה הם יוצאים, כמו מלאכים. אתה מסתכל על ההורים, אתה מסתכל על הילד, אתה אומר, יש פה דפקט, מה קרה כאן? מאיפה יצא לך כזאת? מאיפה יחס פרי כזה? אתם לא מבינים שזה זן אחר? זה זן חדש? זה משהו מעולם אחר. זה נשמות של עולם התיקון כבר, נגמר, של גמר התיקון. אז הפירות האלה, הפירות בשוק. כן? וצריך להיזהר איך שאוכלים. כל התיקון זה תיקון של אכילה. כמו שנאמר בפרשת בו, ביציאת מצרים, נכון? על הקורבן. אל תאכלו ממנו. נא. אומר רשי שמה, קוראו נא. כל שלא בשל כל צורכו, קוראו נא. רשי, במקום. כי היא פגמה בשורשה שבשכינה. הדתיים האלה כל הזמן מוצאים פטנטים בכל מקום, בכל זה. אי אפשר לצאת. אתם רואים מה זה עם ישראל? כל הזמן דורש תילי תילים, חופר. עם חופר. ויחפרו בארות. כולם חופרים בארות. חופרים, חופרים. אפשר לכתוב שיר אפילו. חופרים, המליף, עמים געגועים. לא חופים, חופרים. הוא מציג דבריו ואומר, ובגינדה בשביל זה אמר הקדוש ברוך הוא לחווה, מה זאת עולם העשייה. זה התיקון. דעי, כי לזאת עשית ודאי. לשכינה נקראת זאת עשית, אצלך זה היה פגם, שפגמת בין מה לזאת. עכשיו אנחנו התיקון זה, כבולעו כך פולטו. כך אנחנו צריכים לעשות את התיקון. כל התיקון שלנו זה לחבר בין הגבר לאישה, בכל העולמות. עד השורש. קודשא בריך ושכינתה. עד אבסג של העולמות העליונים. הוא ממשיך ואומר וחובדה וחטא זה של אכילת את הדת. תראו איך הקדוש ברוך הוא מכוון לנו הכל. ט"ו בשבט הכל. הנה, זה התיקון. זה התיקון, רבותיי. את זה אתם צריכים לכוון. זה זה, זה זה. אין הרבה דברים בט"ו בשבט. תשמחו, תקייפו, תעשו מה שאתם רוצים. רק תחשבו שעכשיו באכילה הזאת של הפירות אתם מתקנים מחצו של אדם הראשון. זהו, נגמר. גמרא מספרת מעשה ברבי עקיבא שיצא באחד בשבט ויש מן דאמר בט"ו בשבט וליקט את רוג מן השדה. לא אכפת לי. וואו, איזה שיפור. יום אחד רבי עקיבא יצא והלך לשדה ולקח את רוג. תגיד לי, אין לך מה לעשות? אתה מספר לי סיפורים? לא, רבותיי. הגמרא מספרת לי את הסיפור הזה כדי לומר לי שרבי עקיבא, שהוא האבא של תורת הסוד, אומר לי שהאתרוג שהוא היה את הדעת, אפשר לא רק לגעת בו, אלא לאכול אותו בט"ו בשבט, שזה תיקון של חטא אדם הראשון.
שאי אפשר לאכול אותו
בסוכות. ואפילו הוא הוסיף את החומרה שהוסיף החווה, ולא תיגעו בו. לכן כתוב שם בגמרא, כי אתרוג קשה לידיים. איזה יופי. תראו מה זה, סיפור פשוט בגמרא, רק בא ואומר לי, מילה, משפט, שבט"ו בשבט אני מתקן את חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טובה. איפה ראיתם תורה כזאת? איפה? דווקא רבי עקיבא, כי הוא בעל התיקון. לכן, גרם דנחתת שכינתה בגלותה, אני לא צועק עליכם, כן? אני פשוט בהתלהבות. גרם שהשכינה ירדה בגלות. אז אנחנו צריכים להציל אותה. אנחנו גיבורים. תפסיקו לחשוב שאתם חלשים, אתם חזקים. אנחנו גיבורים, אל תפחדו. גם אם גדלתם בשיטות אחרות, תודו על האמת. תהיו אנשים אמיתיים. אתם יודעים שלפני שהגעתי לתורה הזאת, עברתי. דרך לא מבוצלת של כל מיני מקומות. אבל ראיתי שזה לא נכון, שזה לא אמיתי. חסר משהו. רק בתורת ארץ ישראל מצאתי את השלמות הזאת. כמו שכתוב, ויגרש את האדם. מה זה ויגרש? זה כמו וישלח. ויהי בשלח פרעה. לא לשכוח. מה זה ויהי בשלח פרעה? מה זה בשלח? לשון התורה, כשאומרים שלח, מה זה? גירש. כן? אחר שילוחיה, אחר גירושיה. אדם ששולח את אשתו, זה נקרא מגרש אותה. אז מה קרה בעצם? גירושית. הנה, ויגרש את האדם. הקדוש ברוך הוא גרש את מי? את מי שהיה אמור להיות? הבת זוגו. הנה הגירושים הראשונים בהיסטוריה. גרש אותו מגן עדן, אבל זה גירושים של מה? שמצפים למה? לחזרה. הרגע שאתה מודה על האמת, אתה חוזר. ודרשו בזוהר, פרשת בראשית, דף נון ג' עמוד ב', שהשכינה הנקראת את, ויגרש את, נתגרשה על ידי האדם בגלות. הנה, השכינה חוותה את הגירושים האלה.
אז אפשר לקרוא את זה לא ויגרש את האדם, אלא שהאדם גירש את.
נכון, נכון, זה מה שאומר הזוהר עכשיו, זה בדיוק זה. עכשיו, למה קוראים לה את, לשכינה? כי היא באה. את בארמית זה אתה, זה לבוא. כמו אותיות. עלמה דאתה, עולם האותיות. זה עולם פנימי. שאנחנו בעברית קוראים לו עולם הבא. ואנשים לא יודע למה בראש שלהם חושבים שזה רק בעתיד. למרות שזה בהווה. עולם הבא. דהבו ישראל עבדים מעשי אבותיהם. לפי שישראל עשו מעשי אבותיהם, רוצה לומר שגם הם פגמו בשכינה כמו אדם וחווה. כולם פגמו בחלק מהשכינה בדור שלו. חזרו, אנחנו חוזרים, לא לומדים מהחטאים של עצמנו, כי אנחנו בעצם חוזרים כל הזמן בגלגולים. ואנחנו כל הזמן עוברים את אותו מבחן. כמה פעמים אנחנו נכשלים באותו מבחן? רק שינו לנו את הנתונים הבסיסיים. זה אותו תרגיל. רק שם ה-X היה שווה 5, עכשיו זה שווה 10, אבל אתה לא הבנת בכלל את המהלך של התרגיל. אתה לא מבין איך עושים את זה, את המשוואה הזאת. ריבונו של עולם, כמה גלגולים. ובגינדה אמר, ובשביל זה אמר הקדוש ברוך הוא, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, רוצה לומר שהשכינה נקראת זאת, גם היא שורה ביניהם בגלות. כולם בגלות. לכן לא מעשים ולא געלתים לחלותם לאפר בריתי איתם. גם אם היו גירושים בינינו, זה לא סופי. מתי זה יכול להיות סופי? שחז ושלום? לא. היא חז ושלום על חיים גבר אחר. אז הוא לא יכול לחזור ולהתחתן איתה. אבל אישה רגילה שהתחתנה ולא על חיים גבר אחר, הוא יכול לחזור ולהתחתן איתה אם הוא לא כהן. בסדר? לא, 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 לא. הניתוק הוא לא בגימל ראשונות, בגימל ראשונות אין ניתוק, חז וחלילה. זה בין גימל ראשונות לבין זין תחתונות, או בין שש מדרגות לנוקבה. זה כן. למעלה אין שום בעיה. אף פעם לא הייתה בעיה למעלה. זה רק בלבושים, ככה התחלנו את השיעור. כל הבעיות שלנו זה בבגד, שהוא בוגד בנו. רק בלבושים שלנו. תיזהר שלא יהיו חורים.
אז למה בגד נקרא בגד? כאילו, אני חושב שהוא תמיד לא בגד,
לא, כי הוא צריך, הוא יכול או לבגוד, או שאני משתמש בו לצורך גילוי, לגמול למלכות. בא. גד.
כן, אבל למה חד משמעי יש לו בגד בוגד, כאילו,
עניתי לך, אבל לא שמעת, בגלל שהיית עסוקה בשאלה השנייה שלך. ככה זה עובד, כן, כן, כן. בגד. או בגד, או בגד. זאת אומרת שזה משני הכיוונים. או שזה בוגד, או שמגיע מגד. ומי זה גד? גד גדוד יגודנו. מה זה אומר? שהוא בעצם החייל, והוא יגוד עקב. הוא יודע לעשות את התיקון. הוא חייל. בוודאי. אז תלוי איך קוראים את זה. או בגד, או בגד. גומל דלים. ובא אמר דוד, ובשביל זה השכינה, בשביל השכינה הזאת, אמר דוד, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. כלומר, אם מתחילה מלחמה, תראו מה עושים העיתונאים הפחדנים האלה כל היום, רק מפחידים את הציבור. וואי, מה היה? מה היה? מה היה? מה היה? כדור בראש, נגמר הסיפור. אבל נהיית פחדן. מה יקרה? מה תהיה התגובה? אתה יהודי מקורי? או שמה איבדת את התכונות הבסיסיות שלך של עומק, של גבורה לאומית, של, של, של התנגדות אמיתית כדי לשמור על הזהות שלך? מה אני עשה לי פה? אז אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת? בשכינה. פירוש בשכינה נקרא זאת אני בוטח, אין לי פחד, כי מדובר בעם ישראל, העם שאמור לגלות את תכונות השם בעולם. מה, עבריין כזה יפחיד אותי? הקבוצה של המנובלים האלה? שהמציאו לעצמם עם? ממה אתם פוחדים? איפה נהייתם? 10 דקות של עבודה, הכל מחוסל. ואמר די תמר, זה נאמר במלחמת גוג ומגוג. תשימו לב, זה המלחמה שלנו היום. היא סובבת על מה מלחמת גוג ומגוג, אתם יודעים? מה הפואנטה, מה הנושא של המלחמה הזאת? בשביל מה נלחמים כולם? מלחמת גוג ומגוג. ירושלים. זה היום? כן. זה בדיוק הנושא. אנחנו במלחמת גוג ומגוג. מה יקרה בשלב השני של המלחמה? מי ילחם נגד מי? הנצרות נגד האסלאם. ואנחנו נסתכל על המלחמה הזאת ונפחד, אבל הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, מפני מה אתם מתפחדים, מתייראים? כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. הגיע זמן גאולתכם. זה מלחמת גוג ומגוג. רוצה לומר שדוד אמר זאת בשביל משיח בן דוד. כל זה זה העניין של המשיח. כשיקומו עליו אומות העולם במלחמת גוג ומגוג, זה המלחמה נגד גילוי מלך המשיח. עכשיו כולם משתוללים, למה? כי נתנו לנו את ירושלים, יש לנו עכשיו חותמת. אנחנו תמיד אחרונים, ובינינו האחרונים זה מי שאמור להיות ראשון, אבל הוא תמיד אחרון. בסוף זה מגיע גם לרבנים. מעניין. אז השכינה תציל אותו מהקמים עליו. מי שבוטח בשכינה, הבוטח בשם, חסד יסובבנו. לא לפחד. להיות זהיר, כן. לפחד, לא. זה לא יהודי. פחד לא שייך לעם ישראל. מתי הפחד שלנו גובר? כשאין לנו מספיק יראת השם. מי שיש לו יראת השם, יש לו פחד מיוחד לא לאבד את הקשר, אז הפחד השני, הזול, מגיע אליו. אבל מי שיש לו יראת השם, אין לו פחד בחוץ.
מי שאין לו פחד, יש לו דעת.
בדיוק. אבל זהירות, חייבים. ומן גרים למהווה יהיו נתיר בה, ומי גרם שמשיח יהיה נשמר על ידי השכינה, כן? למה השכינה שומרת על מלך המשיח? בגין דעלי התמר, לפי שעל השכינה, אמר דוד, אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצע מקום לשם. אומר דוד, אני נשבע. כן? שמה?
לא הולך לישון.
לא נרדם. עד ש... אני אמצא מקום, לך, הקדוש ברוך הוא. אין לך בית? אני לא הולך לישון. אני הולך לעבוד בשבילך. זה אנחנו, כן רבותיי, אסור לנו ללכת להירדם. לא להירדם, אנחנו בשלבים האחרונים לתת פוש אחרון עכשיו. דווקא עכשיו, כי עכשיו כולם עייפים. כי בשלב האחרון כולם כבר נרדמים. אז תעצור את החיילים. תעשה להם איזה בריפינג קצר של 5-10 דקות. תגיד להם, רבותיי, אתם יודעים בשביל מה אתם פה? אז אני אומר לכם, אתם חיילים, כולנו חיילים, אתם יודעים בשביל מה אתם פה? אנחנו קבוצה שנלחמת בשביל גילוי אור השם בעולם, רבותיי. זה לא גאווה, זו מציאות, אנחנו לא מתביישים. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו כאן, אנחנו לא נעזוב אותך. ואתה לא תעזוב אותנו, אנחנו לא פוחדים, ואנחנו נלחם, ואנחנו ננצח. לא להיות דיכאוניים, להיות בשמחה, להיות בויטליות, בחיות, בחיוניות, בחיוכים. משכנות לאביר יעקב. אני רוצה לבנות בית לקדוש ברוך הוא, מקדש השם כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מה אתם חושבים? מה זה כל הסיפור הזה? זה מה שאנחנו עושים עכשיו, רבותיי. אבל צריך לחשוב על זה, צריך לכוון על זה. ולכן אני מזכיר לכם מה אנחנו עושים כאן. כי דוד הכין את צורכי בניין בית המקדש שהוא מקום השכינה. אתם לא מבין מה קורה, מה מתרחש במדיה. בלי עין הרע. שבוע פגשתי את כל הבחורים. חיילים, תלמידים שעוזרים לי באינטרנט, נתנו לי מספרים, אורו עיניי, לא חשכו עיניי, אורו עיניי. פשוט בלתי, לא אמין. אמרתי, מה? אני חשבתי שיש 100, 200, 300, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 שמסתכלים באינטרנט. הוציאו לי מספרים שפחדתי. לא פחדתי, פשוט. אמרתי, מה? עשרות אלפים של צופים, אתם יודעים מה זה? פשוט מביא לטובה, ברוך השם. למה כל זה? בגלל שאנשים רוצים, הם מחפשים.
וגם השפה מתאימה יותר לדור.
בעזרת השם.
כנראה.
אבל כל זה, מי נותן לי את הכוח גם כן ואת האומץ? אתם. מה אתם חושבים? אם הייתי מגיע לפה ורואה שני אנשים, כן, בסופו של דבר אתה קבל. אתה הולך לאיבוד, אתה אומר, אז לא, בשני אני נלחם כבר. אבל עצם החיות הזאת, עצם זה שיש תגובות שאתם כותבים לי, כל אחד בצד שלו, אתם לא יודעים כמה חיות זה נותן. כן, כן, כן.
נענו לך.
כן, בוודאי. זה מפרה. זה נקרא מפלט או מפלט למשיח צדקנו, למשיח בנו, בנו, איך שאתם רוצים, תקראו לזה. זה המופלטה, כי מפלט היא ממתם. והי אי חוכמה שלמה, הנה. חוכמה תחתונה, אתם זוכרים? חוכמה של מלכות דאצילות, זה נקרא חוכמת שלמה, השכינה הזאת נקראת חוכמת שלמה, כלומר, מה היה היתרון של שלמה המלך? שהוא לא נשאר בעולמות העליונים.
עד החיות.
הוא חי את זה, עד, לא חיות, פחות מחיות, עד הדומם. שהרי הוא בנה את בית המקדש, זה דומם. הזרעים ששלמה המלך תמן באדמה, גדלו באפריקה. הוא אילף עריות, היו לידו עריות בכניסה, לפני שהיית מגיע לשלמה המלך לדבר איתו, שניים עומדים לך ככה, מיד מי מתקרב בכלל? אומר להם רל, תירגע, זה רק מלך הודו, זה בסדר.
זה לא בגלל שהשורש לא יהודה?
בוודאי, חייב שיהיה יהודה. לא יסור שבט מיהודה. הוא מחוקק מבין רגליו. עד כי יבוא מלך המשיח, שילו. כי בשלמה המלך הייתה תלויה עלייתה וירידתה של המלכות, של השכינה. לפי שמלכותו הייתה על ידי המלכות. ועליי תמר ועליה נאמר בגלות וחוכמת המסכן בזויה. אתם יודעים מה אומר מלך הכוזרי על זה? רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, אומר שהיהודי כשהוא נמצא בגלות, אף אחד לא מקשיב לו. למה? כי חוכמת המסכן בזויה. כי עם ישראל בגלות זה מסכנים, זה סתם אנשים בודדים. מי יקשיב לו בכלל? יהודי עלוב. אבל ברגע שיש לנו מדינה, שיש לנו צבא, שיש לנו כאן שלטון, שיש לנו כסף, שיש לנו מטבע, שיש לנו מלכות. מתחילים להקשיב לנו, שולחים שיירות של כל אומות העולם, לבוא, להשתתח. אתם יודעים מה קורה עכשיו? אתם לא מבינים. וכולם עסוקים בקטנה הזאת כדי לחבל בעצם בדבר הזה, במהלך הגדול הזה. במקום להסתכל ולראות מה עושה ראש ממשלתנו. איפה ראיתם בכל הדורות של המדינה בן אדם שפועל כל כך הרבה להגדיל את הכבוד של האומה שלנו בעולם? אין בן אדם כזה. לא היה. כל שבוע נוסע ממקום למקום מתרוסס. אתם חושבים שזה בשביל הבחירות? לא. זה בשביל מלכות השם, זה הקדוש ברוך הוא, שפועל דרך בני אדם. אתה לא קמת בבוקר שאתה לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. כל יום אומרים לך הוא במדינה אחרת. כי כשנטרד שלמה ממלכותו והיה מסכן, אז חוכמתו הייתה בזויה. וזה גרם ירידה לשכינה. ועלה איתמר, על זה אמרה השכינה, כי מכבדי אכבד. מי שמכבד אותי, את השכינה, וגורם לי עלייה, אני צריך להעלות את השכינה. השכינה היא שוכבת, מסכנה, כתוב בין אשפתות, באשפה. אני צריך להקים אותה, אני צריך לנשק אותה, אני צריך לעורר אותה מתרדמתה, היפהפייה הנרדמת. מאיפה לקחו את הרעיון הזה? זה השכינה. אז הנסיך הולך ומנשק אותה. 2,000 שנה היא רדומה. ככה כתוב. אני ישנה, וליבי ער, כל דודי דופק. ואנחנו עכשיו, תנשקו את השכינה, תגידו לה, באתי להקים אותך מהאפר, באתי לעורר אותך מהשינה, המתוקה שלי, האהובה שלי. אני אוהב אותך. מי שמכבד את השכינה גורם לי עלייה, על ידי שמכבד את שלמה המלך. אז איך מכבדים את השכינה? על ידי שאני מכבד את המלך שיש לי היום. אין לו לאדם אלא מי שבדורו. אם אני מזלזל בראש ממשלתי היום, אני מזלזל בשכינה. אז אני צריך לכבד אותו, כי אני מכבד את הקדוש ברוך הוא, הרי הוא לא פה במקרה. אתם מאמינים שיש השגחה פרטית, נכון? על אחת כמה וכמה שיש השגחה כללית. אז כל מי שיש לו מקום כזה, הקדוש ברוך הוא מנווט, הוא מסדר. אם אתם לא מאמינים בזה, אז בכלל צריך להפסיק ללמוד בכלל.
מה, יש גבול אבל?
אני יודע שיש גבול. חשוב שנשיג את הגבול האמיתי.
אותו מנגנון שאתה אומר שיושב שם עכשיו כרגע בראש הפירמידה המלך, ואותו מנגנון יש לי גם חיצונים שבקונסטלציה מסוימת הם יכולים להיות בראש הפירמידה.
בגלל זה אתה צריך.
אני לא אעשה את המלך.
בגלל זה אתה צריך להילחם. הרי אין מלך בלא עם. אין מלך בלי עם. אבל אם העם לא מבין את זה ומזלזל במהלכים האלה וחושב שזה סתם שטויות, כי הוא לא מבין, הוא לא קורא את ההיסטוריה בהווה, יש לו בעיה חמורה. יפה, אז אתה צריך לעשות הכל כדי להילחם על זה. לפחות לא להיות בין אלה שזלזלו בזה. המאמין לא יחיש.
אני לא מזלזל, אבל אני אומר, המערך ש...
אל תפחד, אתה תעשה את שלך ותנסה לחנך מסביבך. אל תפחד. אל תזמין דברים רעים בגלל הפחדים שלך.
לא, זה לא נקי, צריך להוציא את הדבר הזה משם.
אז תוציא, לאט לאט, בצורה נכונה, אז תעשה, תחנך.
זה לא הגיוני שהוא
יהיה שר
ביטחון, זה מחמדי.
אל תזכיר דברים כאלה באמצע זוהר, אני מזעזע. אני אכבד אותו, ובוזי יקל, ומי שיגרום לי ביזיון וירידה, על ידי שמבזה את שלמה המלך, אז יקל כבודו, חז ושלום, יקל כבודו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם כן יזלזל באותו אדם שמזלזל במלך. יש הלכות, אתם יודעים שזה חשוב מאוד. מי שמורד במלכות חייב מיתה. זה לא סתם סיפורים של סתם. לכל דבר יש תוצאות. כד נחי שלמה ממלכותי, כשירד שלמה ממלכותו על ידי השמדי, מלך השדים. כן, כתוב במסכת גיטין, דף חיים. הווה חוכמה דילה בזויה בעיני שתיין, הייתה חוכמתו בזויה בעיני השוטים. כולם היו צוחקים עליו, אומרים שהוא סתם בזוי, כי בעצם שלט עליו שד. מה זאת אומרת שמלך השדים שלט עליו? מה זה שד? שד זה דבר בריאה לא גמורה, שאין לה נקבה בעצם. אז אם שלט עליו שד, זאת אומרת שבעצם שלמה כבר לא יכול לתפקד, כי אין לו גילוי. אז כולם שחקו עליו, זה היינו כשהלך בגולה, והיה מחזר על הפתחים. זאת אומרת שחז וחלילה עם המלכות של עם ישראל הולכת ונכנסת סתם לאזורים לא לה, לא קשורים לה, מחזרת על הפתחים. כן. זה מה שאנחנו אומרים, שיצאנו לגלות, היכוני השומרים, פצעוני, נשאו את רדידי מעליי שומרי החומות, כולי חבולה. אמר קהלת, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, שלמה המלך נקרא קהלת, אני הייתי מלך, והיו השוטים מבזים אותי. כלומר, מה זה שוטים? אלה שהתלבש בהם כוח השטן, היו צוחקים עליי, מזלזלים בי. רבותיי, רבותיי, תקראו את זה בהווה. לא קיבלו את מרותו, את מלכותו, וזה גרם ירידה לשכינה. וכד הסתלק במלכותו, וכשחזר ועלה למלכותו, קיבל כוח. התמרבה, נאמר בו, ותרב חוכמה שלמה, פשוט היה ריבוי של אותה חוכמה, דהיינו, והתרביעה שנתגדלה חוכמתו, אז הייתה עלייה לשכינה. עכשיו, איך זה התבטא? מה היו עושים אומות העולם? מגיעות לארץ, פשוט מאוד, המלאכים, 70 אומות העולם, היו באים לפה, ומה מביאים? אחד היה מביא סיגרים, אחד היה מביא שמפניה, אחד היה מביא וויסקי, אחד היה מביא בדים. זה המלאכים, ככה זה עובד. זה הכבוד שנותנים לקדוש ברוך הוא, דרך הכבוד שנותנים למלך. אבל נכנסתם למנגנון שהיה אמור להיות רק תקופה. איך זה נקרא? דמוקרטיה. זה דמוניזציה. הדמוקרטיה הזאת, ברגע שאין לה גבולות, היא הופכת להיות הרועץ הכי מסוכן שיש. אז כל דבר עכשיו, מה עשית? איך זה? מה זה איך זה? זה מלך. עד דמתת להי אתר דיצלטת מצמא, מי שהיה היום חי בימי שלמה המלך היה מתאבד. עם כל המתנות שהוא היה מקבל. עד שהגיע לאותו מקום שנתקנה משם. דהיינו לאתר דחוכמה עליונה, דאי היא חוכמה ברשע. אז הנה, אתם רואים? החוכמה התחתונה היא עלתה. מה זה עלתה? הפכה להיות משמעותית. מה זה אומר? שהיא עכשיו מעלה עדים למי? לחוכמה עליונה. לשורש, למקור. ואז יש חיבור בין חוכמה עליונה, שהיא בעצם הגבורה דעתיק שמתלבשת בחוכמת סימאה דעריך, כל זה שבא מרשע דלעית ידע, מרדלה, בחוכמה תחתונה, כלומר במימוש, לא סתם בדיבורים באוויר. אתה רואה שהמדינות של העולם, אומות העולם, מתחילות לכבד את ישראל. זה תופעה אמיתית של תופעה של משהו. אז החוכמה העליונה מגיעה למקום חוכמה התחתונה והן מחוברות. למקום חוכמה העליונה שהיא חוכמה בראש של זהירנטין, רוצה לומר שעשה להיות קומתה כקומתו, שהיא המדרגה השישית משבע המדרגות שיש לשכינה. ככה אומר האריזל בעת חיים. שין למדבר. ואמר, וכי ואי היא חוכמה בסוף. זה נקרא חוכמה בסוף. כלומר, אם אתה פותח את החוכמה שבסוף, מה אתה מוצא? את החוכמה שבראש. יפה. כי הראש זה הפנים, נכון? עכשיו, מה זה לפתוח את החוכמה שבסוף? איך קוראים לזה? במילים שלנו? קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? זה לפתוח את החוכמה שבסוף. ים סוף. בקיאת ים סוף. אז אם אתה פותח, נכון? זה יוסף שמפלח את הנוקבה.
זה
יוסף, זה ארונו של יוסף. ראה הים את הארון של יוסף וינות. הים ראה וינות, הירדן יסוב לאחור. מה יפחיד אותם, את הירדן ואת הים? ארונו של יוסף. לא האור הגדול, ארונו, אור קטן. אם היו רואים את האור של יוסף, המים כבר היו נעלמים לגמרי. רק ארון. אור, אורון.
למה בנימין לא בנימין הצדיק?
כי בנימין שייך למלכות.
כן.
הוא לא זכר.
הוא יסוד קטן.
הוא יסוד של המלכות, הוא לא יסוד של הזכר. יוסף הוא יסוד של הזכר. בנימין הוא שייך לנקבה כבר. צריך שיהיה זכר. כל האחים הם נקבות. רק יוסף זכר. לא לשכוח את זה. כל האחים הם לבושים ליוסף. כל האחים הם עיגולים ביחס ליוסף שהוא יושב. לא לשכוח את זה. חשוב מאוד. יוסף הוא זכר. כל השאר, בחינת נקבה. כן. זה משה, משה מתעסק בזה. כן.
האם זה קשור לזה?
בוודאי. זה ארבע מדרגות. בוודאי. נכון. כמו בשירה. מה יש בשירה? טעמים נקודות, סגין ואותיות. זה אותו דבר. זה עצמות גידים, בשר ואור. תמיד יש ארבע מדרגות. כנגד חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. אז ארבע אותיות שם הוויה, י' כ' ו' כ', זה בעצם ההקבלה לדבר הזה. אז כל הבניין הזה חייב להיות בכל שלב ושלב. ואי היא חוכמה בסוף. בסדר? שהמלכות חוכמה בסוף, דהיינו כשירדה בסוף עולם האצילות, תחת זעיר אנפין, אז היא בחינת חוכמה בסוף. נכון? אמרנו, חוכמה בסוף, חוכמת התאה, חוכמה שמתלבשת במלכות של עולם האצילות. לא זה, האצילות. אחרי זה מגיע לעולמנו. והיא תורה באמצע איתה, והיא סוד התורה באמצע. מה זה התורה באמצע? יפה, התורה נמצאת בתפארת, אז מה העניין של התורה? מה היא באה לעשות לנו? לחבר לנו את החוכמה העליונה עם החוכמה התחתונה. זה מה שעושה התורה. כלומר, איך קוראים לזה בלשון שלנו? נבואה. ומה אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי? אין נבואה אפשרית אלא בארץ ישראל. זהו. לכן אין תורה כתורת ארץ ישראל, גמרא מפורשת. למה? כי רק בארץ ישראל יש חיבור בין העליונים ובין התחתונים. זהו. פשוט מאוד, זה מתמטי.
וזה גם תורת ארץ ישראל.
זה הזוהר, זה תורת ארץ ישראל. לכן דורשים תחזי, בוא וראה, ולא בוא ושמע. כמו בגמרא, תשמע, שזה תלמוד בבלי. כאן זה בוא וראה. אני לא מדבר איתך על דברים ששמעתי שמועות. ראיתי. זה משהו אחר, זה תורת ארץ ישראל כבר. יש ספר שלם שנקרא שמעתי. עכשיו זה כבר יותר מזה. זה אני רואה. זה חוש הראייה כבר. דהיינו, כשהיא עומדת נגד התפארת, זה אירנפין, מחזה ולמטה. אז יש מחזה ולמטה, ויש מחזה ולמעלה. פשוט מאוד. זאת התורה. ואתה חייב לעשות את החיבור עם הזכר והנקבה. לכן כשמרינים ספר תורה, לא אומרים זאת התורה אשר שם משה, וזאת התורה. חייבים את הוו הזאת. והרבה אנשים לא אומרים, הם אומרים זאת התורה, לא. וזאת התורה. נותן את פירותיה בעין יפה, כי עיני השם אלוהיך הבא. אז כשהפירות הם בריבוי, זה נקרא עין יפה, או עין טובה, כן? זה הבניין הגדול ביותר. איך אתה מוצא לך אישה? עם עיניה טובות. צריך להסתכל על העיניים של האישה. מה זאת אומרת? זה לא שיש לה עיניים יפות. זה גם לא מזיק. אבל אם היא generous, אם היא ממש נדיבה, אם היא large, extra large, שלוש extra large, נותנת, 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 זאת האישה. אישה קטנה, אגואיסטית, פחתנית, שרוצה הכל לסגור, זה לא מה שכתוב. חזל אומר שאישה קלה שעיניה טובות, לא צריך לבדוק אפילו את הגוף שלה. ככה כתוב. אין כל גופה צריך בדיקה. היום בודקים את הגוף. כי לא יודעים.
כן, אתה נוכל את מישהו אחר.
אז לכן הוא מפרש בעמודה דאמצעיתה תורת אמת. כשהיא עומדת בתפארת בעמוד האמצעי, נקראת המלכות תורת אמת. זה נקרא תורת אמת. תורת ארץ ישראל נקראת תורת אמת. תורת הקבלה נקראת תורת האמת. חכמי הקבלה נקראים חכמי האמת. אי אפשר להיות מקובל בחול. זה תרתי דסתרי. אין דבר כזה. מקובל זה ארץ ישראל. דרך אגב, רבי זה רק בארץ ישראל. זה ראשי תיבות, רב בארץ ישראל. שם זה יכול להיות רב או רבן. או רובין הוד. כן? אבל רבי זה ארץ ישראל. ולפי מורי ורבי, אי אפשר לקרוא לרב רב אם הוא לא גם בקי ולמד בתורת הקבלה. רבי בארץ ישראל. אז הוא צריך להשלים את החלק הזה בלימוד שלו. רב זה לשון ריבוי, הוא צריך שיהיה שלם ומלא בכל התחומים. לא ייתכן שאתה שואל אותו שאלה פה והוא אומר לך זה אני לא יודע, זה לא התחום שלי. אין דבר כזה. לא התחום שלך, תעבוד על זה. הזמינו אותי לתת הרצאה עם איזה רב גדול שבא מצרפת, והיו איזה 600 איש באולם, אז היה כאילו איזה ויכוח בינינו על ארץ ישראל. אז באמצע נכנס לי איזה מין סוגיה קטנה, אז הוא אומר לי, זה לא פייר. אמרתי לו, מה לא פייר? הוא אומר לי, אתה בקי בדבר הזה, בעניינים האלה, אתה למדת את זה, אני לא. אמרתי לו, אתה שומע מה שאתה אומר? אתה בא לתת הרצאה ביחד איתי על נושא שאתה אומר שאתה לא למדת, ואתה מתווכח איתי? הרי עכשיו אתה פסלת את עצמך. הוא הסריט את הסרט, מחק את כל הקטע הזה. אמרתי לו, עכשיו עשית טעות חמורה, כי בגללך יהודים בחוץ לארץ שהיו אמורים לראות את הסרט הזה, כשאני מעמיד אותו במקום, אז הם חושבים שזה היה הכל רק כדי לתת ליטופים אחד לשני. אבל אני רק רוצה להזכיר לך שאת הרב הזה אני אוהב. הוא אפילו מאותה משפחה שלי, אני אוהב אותו, אבל אני יכול להתווכח, זה מלחמתה של תורה, אתה משקר לאנשים. זה לשם שמיים שאנחנו עושים את זה. הוא אוהב אותי ואני אוהב אותו. ואני אמרתי לו שאני אוהב אותו, ואני מתקשר אליו, ואני אומר לו שאני מכבד ואוהב אותו. אבל מותר לי לחלוק עליו, ומותר לו לחלוק עליי. את זה אתה מחקת? איזה מין תורה אתה נותן? מפלסטיק? אז יש אנשים שפוחדים מהמלחמה של התורה. לא לפחד. ברגע שאתה יש לך קונביקציה, שאתה יודע מה אתה אומר, שאתה לומד את מה שאתה אומר, ושיש מאחוריך גב, אל תפחד. יכולים לחלוק, זה בסדר גמור, מחלוקת זה בסדר גמור. זה יחדד אותי עוד יותר. זה יחדד אותו עוד יותר, זה בסדר גמור. לפעמים צריך לעזוב עיר כדי לעלות לארץ ישראל. הגמרא מספרת סיפור שרבי יהודה ברח מהרב שלו, הלך לעיר אחרת. למה? כי הרב שלו אמר לו לא לעלות לארץ ישראל, ואסור לו לעשות משהו נגד הרב. אז מה הוא עשה? הוא הלך לגור בעיר אחרת, שהרב שלו כבר לא אותה העיר, ואז הוא החליט לעלות לארץ, ועלה בכל זאת. הבנת? זה שיעור לחיים. כי בו נאמר, תיתן אמת ליעקב. רבותיי, תהיו אמיתיים. גם אם זה לא מתאים למה שחונכתם, תנסו לבדוק אם זאת האמת האמיתית. לא לפחד, רבותיי. אם לא, זה זיוף מה שאתם עושים. אני לא רוצה להיות מזייף. כשאני שר, אני רוצה לשיר נקי, נכון? אם לא, עננים, גשם. בשנות בצורת תזייף. אבל למה אתה מזייף? אם זאת התורה האמיתית, תהיה כנה, תהיה אמיתי. אז אני רוצה להיות כן. והוא בחינת תורה שבכתב. לעלה תורת חכם, כשהיא למעלה, בחוכמה דזה, אז היא נקראת תורת חכם. יש ספר כזה. ספר תורת חכם, בעצם למה הוא קרא לספר הזה ככה? כי היא בעצם עוסקת בחוכמה העליונה. אז יש חוכמה תחתונה ויש חוכמה עליונה. כי בחוכמה הוא שורש התורה. ומלך המשיח יהיה בקי בחוכמה העליונה ובחוכמה התחתונה. לתתה חוכמת שלמה. הנה, למטה, כשהיא למטה, תחת זה אירנפין, אז היא נקראת חוכמת שלמה. חוכמה שלמה, שהעליון ירד לתחתות. ואז אני יודע אפילו באדמה, בחומר, לראות את הקדושה. איך קוראים לזה? ט"ו בשבט. בפירות אני יכול לגלות את הקדושה. באדמה של ארץ ישראל אני יכול לגלות את הקדושה העליונה. מי שלא מבין את זה, איפה הוא מחפש את הקדושה? רק בלימודים הרוחניים. ועוד יותר רוחני זה רוחני. אם זה רוחני, רוחני זה בכלל לא רואה אותו, ממטר. כן, אז רוחני יש באיראן. פה צריך להיות רוח וגשם. משיב הרוח ומוריד עד לגשמיות. זה מה שצריך להיות. אז תאכל פירות ותאכל את ארץ ישראל. היו בוכים התנאים כשהיו אוכלים את הפירות בט"ו בשבט. היו אומרים לתלמידים שלהם, אתם לא מבינים, אנחנו רק דורשים, 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 מדברים דברי תורה. בארץ ישראל שלה אפילו לא צריך לדבר, רק תאכל את הפירות של הארץ, אתה כבר מתמלא בתורה.
החיסרון, עד לציון, זאת אומרת, יש ארץ ישראל, יש פירות.
כן.
מה יהיה לציון?
ציון זה המדרגה פנימית יותר, זה יוסף. מדרגה שהיא גנוזה בחומר, זה הציון. יוסף הצדיק נקרא ציון. גמטריה ציון זה כמו הגמטריה של יוסף. מה זה יוסף? צדיק לבוש במה? בבגדים של אופנה. לא של עוף, של חלנה.
או של חנה?
כן, של אופנה. כלומר, אם היית מסתכל על יוסף, הוא היה חתיך. יוסף היה חתיך. היה רב, רבי, חתיך. יפה תואר, מתלבש יפה, עם כותונת פסים. כן, ורסאצ'ה. ככה היה רמח"ל, דרך אגב. רבי משה חיים לוטטו, אחד מגדולי המקובלים, היה כל כך חתיך, איטלקי, שאנשים שראו אותו אמרו, זה רב זה? כן, כי מה זה רב? אם אין לך את הלבוש, אתה לא רב, אתה אחד לא מסתכל עליך כבר. כן? אני זוכר פעם היה בכפר, שעדיין הייתי בכפר, נכנס פעם בשבת, אחד, וואי, גדול, עם גלימה, הכל, זקן, כולם קמו. הוא אומר לי, אפשר ללמוד, זו פעם ראשונה שאני נכנס לשיעור. בחיים! אתמול הלך לקנות את הלבוש. הנה, ככה האנשים של הדור שלנו. טיפשות. פשוט טיפשות. יש לי חבר שיש לו 15 רבנויות. מבחני רבנות. הוא שם את כל הרבנים בכיס. הוא קרח, אין לו זקן, והוא טייס של מסוק קרב בצהל. ומי שמסתכל עליו ברחוב, שני שקל אני נותן לו. זאת הבעיה של הדור שלנו. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. היום זה הכל כאן, כאן, כף א' נון, כן? לא רק קנקן. בוודאי, צריך לעשות את השילוב בין שניהם. זה לא רק בקנקן.
זאת אומרת,
זה
מאוד שווה, לא להיות שהקנקן יהיה מאוד
וואר. נכון, נכון, צריך שיהיה. האמת, שהקנקן צריך להיות יותר שמן ממה שיש בו. אז זה נאמר, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. אבל כל מי שיש לו חוכמה ואין לו את המעשים, אז חוכמתו לא מתקיימת. נכון, נכון, זה הכלי. זה הכלי, זה כלי קיבול. חשוב מאוד. היום מי שיש לו את הגלימה שאמרתי לכם, לקנות לעצמכם, לבנות, לתפור לעצמכם, לביאת המשיח, תעצבו אותה. הבבא סאלי הייתה לו גלימה כזאת שהוא הכין, הייתה בארון שלו. היום היא נמצאת אצל הרב שמואל אליהו. כן? הוא מסתובב איתה בשיעורים. מראים את הגלימה הזאת בכל הארץ. כן? אני זכיתי ללבוש את התלית שלו. גם זה, זה אותה, מה זה? זה לבושים, לא. זה לבושים של הצדיק. זה לא סתם לבושים. הלבושים יש להם אנרגיה. אם הצדיק נכנס באותם לבושים, הלבושים ספגו את כוחו של הצדיק. אם הצדיק ישן במיטה, הסדינים ספגו את הצדיק. אני אגלה לכם סוד. יום אחד רב גדול מאוד שוואו, היה בשבילי. התגנבתי אחריו, והוא הלך לשירותים, וחיכיתי לו שיצא מהשירותים, ואז הוא נטה לי ידיים, ותמיד נשאר קצת מים בכלי, כן? הלכתי ושתיתי את המים האלה. לא כי אני משוגע, כי רציתי לשתות את הצדיק. רבותיי, זה דברים שנראים לנו, ואמר ובגין דם מסתרה דשלמה יצמר, ובשביל זה מצד שלמה המלך נאמר בה, וחוכמת המסכן בזויה. דנחיתת ב וסליקת ב, כי כששלמה ירד ממלכותו, אז גם השכינה ירדה, חז וחלילה. אסור להוריד את המלך, צריך לרומם אותו. מלך שיש לו, מלך זה איזה אותיות? זה אותיות ה, נכון? בסוף. המלכות זה ה, הסופי. המלכות זה ה האחרונה של שם הוויה, נכון? אז מה הוא צריך? יאו. זהו. אם יש לו יאו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו את היאו, אז הוא צריך להשלים את זה עם היה האחרונה וזהו. אז גם השכינה עלתה על ידו. כמה זה התמרמה ב, כמו שנאמר בו, בטרף חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם. לפי ששלמה המלך העלה אותה עד החוכמה שבראש זה אירנפי. אמנם הוא היה בחוכמה תחתונה, אבל הוא היה מחובר בכל רמח עבריו ושסה גידיו לחוכמה העליונה, שהיא נמצאת בראש זעיר אנפין, זה הצילות.
שלמה לא קרא בשלמות,
שלמה ידע את כל השפות, את כל הלשונות של הדומם, הצומח, החי והמדבר, ואפילו היה יושב ולומד עם השדים. בוודאי שהוא קרא, מה זה לקרוא שמות? זה ברגע שאני יודע את כל הסודות של הצירופים, זה יש לו חוכמה שלמות. זה נקרא לקרוא שמות. בוודאי שכן. שלמה היה בקי בכל החוכמות האלה. מה שלא העלו אותם כל הדורות הקודמים. כלומר, הוא הגיע לשלמות המלך שהשלום שלו. שיר השירים אשר לשלמה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בעצמו נקרא שלמה. כן? לא לשכוח ששלמה זה אותיות למשה. יש לכם עוד כוח לכמה דקות? לא, כי אתם נראים לי קצת ב... ככל שאני מתלהב, אתם רדומים יותר. אני ארדים את עצמי, אתם תתחילו לצעוק פה. ואמר, אבל בחייביה מה כתיב והוא, אבל מה שכתוב ברשעים שאינם חוזרים בתשובה. כן? מה זה התשובה? איך קוראים לתשובה בעצם? במילים אחרות, מה זה תשובה? מה זה התשובה הזאת? גילוי השורש בתוצאה, גילוי החוכמה העליונה בחוכמה התחתונה, זה נקרא תשובה. אז מי שלא עושה את זה, אז שהשכינה אומרת, נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. כן? רוצה לומר שגורמים לשכינה שתלך עם ישראל בגלות בין החיצונים, חז וחלילה. אז אנשים שמחים. למה הם שמחים? תראו עד איפה זה הטיפשות הולכת.
כי היא איתם.
אז הם אומרים, איזה כיף! השכינה איתי בגלות! אתם מבינים? יש אנשים ששמחים מזה. הם אומרים, הנה כתוב, איפה שגלו ישראל, שכינתה גלתה עמהם, איזה כיף לנו! יש לי שכינה אפילו בניו יורק! אתם לא מבינים שזה עונש שיצאה בגללכם? אתם קולעים אותה בחוץ במקום להחזיר אותה לבית? עליה נאמר נפלה, חז וחלילה, לא תוסיף קום שמרחם. רוצה לומר שאין בישראל מי שיקים אותה מן הגלות בזכותו. אחד לא מתעורר שם ואומר לכולם, מספיק, טעינו. ואמר, ואף על פי דלת לרשו למכה מגרמה, ואף על פי שאין לה כוח לקום מעצמה ולצאת מן הגלות בזכותם של ישראל, אבל קודשא בריך הוא יקים לה, הקדוש ברוך הוא יקים אותה. כי אם הוא לא מתערב בתוך המהלך הזה, אז אללה יסתר. כמו שכתוב בישעיה, ואביט ואין עוזר, אני ממתין לכם ואף אחד לא מתעורר, אז אני צריך אני לעשות את העבודה. פירוש, הסתכלתי אם יש זכות בישראל שיהיה איזה עזר וסעד אל הקמת השכינה, ואשתומם ואין סומך. אני משתומם, אומר הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא סומך את השכינה הזאת שנפלה. והתבוננתי ולא מצאתי סומך. לכן ותושע לי זרועי. אני חייב הקדוש ברוך הוא להיכנס, להיות פולשני בעולם שבראתי. אני אקים את השכינה בזרוע ימיני. דהיינו במידת החסד. זה אלמנט של ימין. הוא צריך להיות מישהו מהימין. כי הימין זה חסד. זה הבן של הימין צריך לעשות את העבודה הזאת. וכתוב עוד ביחזקאל, ואעש למען שמי. אני עושה את זה לא בשבילכם, אני עושה את זה בשביל לגלות את שמי בעולם. פירוש ואעשה בשביל השכינה נקראת שמי. אני לא יכול לפספס את הבריאה של עצמי. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא נכשל. כמה דעת אמר, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא ביום ההוא, באותו היום כשיבוא הגאולה, הקים את סוכת דוד הנופלת, הקים את השכינה הנקראת סוכת דוד, לפי שדוד המלך עסק בתיקונה ובבניינה, והיא נפלה בעוונות ישראל. אתם יודעים מה היה עושה דוד המלך כל היום? הידיים שלו היו מלאות בדם. כי מה הוא היה עושה? לא? היה עוסק בשיליות של הנשים שיולדות. זה מה שהוא היה עושה. כל היום כדי לראות את הדמים, דם תואר, דם תמה, מה קורה בשיליה. ככה כתוב. בגמרא. מסכת ברכות. דוד המלך, המלך ישראל, הוא עוסק במה? בשיליות. למה? כי הוא כל הזמן דואג ללדת, להוליד את הרעיון הזה שנקרא משיח. אז הוא כל הזמן מיילד. הוא כל הזמן דולה. הוא דולה. כי היא דולה. מהמעמקים. כן, כן. בוודאי. ואנחנו כל הזמן מבקשים, תביא לנו גם עוד איזה דולה אחות. הו, הו, דלה. סתם. אולי, לא יודע. בוא רק נתחיל את המאמר הבא, ונסיים כאן, ושואל, ומן גרים דנחתת לה מאטרה, מי גרם שהשכינה ירדה ממקומה? רוצה לומר, מי היה הראשון שגרם ירידת השכינה בגלות? שזו המחלה הכי קשה שיכולה להיות. כן? איך אפשר לסמוח בכלל בגלות? בגמרא כתוב שמי שהיה מחייך בגלות, היו נותנים לו ביתה בטוסיק. אי אפשר לחייך אפילו לצחוק. היו בועטים בו. הוא משיב דה נחש. זה הנחש. מה זה הנחש? אמרתי לכם. חוכמה בלי לבושים. תורה בלי ארץ ישראל. זה נקרא נחש שפיתה את חווה והחטיא אותה. העיקר שתהיה לך חוויה. וואו, אתה לא יודע איזה תפילה. על ידי חטאה נפגמה שכינה שהיא שורשה, עד שירדה בגלות. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, ויומר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, הוא מפרש, דאי היא שכינתה, שעשית גם לשכינה הנקראת זאת, כי עשית זאת, דהיינו גרמת, והשתקחת יבשה, גרמת שנמצאת יבשה, יבשה, עשית את התורה יבשה, שלא קיבלה שפעה מספירות העליונות, היא לא יכולה לקבל, כי אין קשר בין העולמות, כי אתה לא בארץ ישראל, זה הגלות עכשיו. על ידי זה ונפלת מעטרה, נפלה השכינה ממקומה והלכה בגלות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לנחש, ארור אתה מכל הבהמה. קילל אותו, וגומר פירושו לייט, כן? לייטלה. דלה יהלן מלכין ושליטין על דסמיך. עשה אותו אקסטרה לייט. קילל אותו. והרמית זה לייט. לייטלה, קילל אותו. מלשון למתת. למתת זה כללה. גם בעברית. לא. זה מסך. שלא יהיה לו מלכים ומושלים על מה שיסמוך להעמיד מהם מלך. הוא לא יכול לנסח את המלכות בקדושה. מלכות בקליפה לא תנסה. לפי שמנע את המלכות למלוך במקומה באצילות. רוצה לומר, כי שרו של אדום, סמכמם, נחש, זה אותו אחד. נענש בזה שבמלכות אדום אין חוק שבני המלך ירשו את מלוכת אביהם. וכן המשנה למלך והשרים אינם מקבלים את המלוכה אחרי מות המלך. כמו שמבואר בסוף הישלח פרשת ואלו המלכים אשר מלכו בארץ אדום. שכל מלך היה ממקום אחר, מעיר אחרת. אוסף של כל מיני עירבוביה. ואינון רגלוי וידוי דקציץ לה, שהם רגליים וידיים שקצץ אותם הקדוש ברוך הוא מן הנחש. רוצה לומר שהרגליים רומזות על בני המלך, אז הן מקוצצות. כמאמר חז"ל במסכת עירובין, ברא קרעי דאבו, ברא קרעי דאבו. הרגליים, הבן, זה הרגליים של האבא. והידיים רומזות על שרי המלך, כי הם הידיים שלו הממונים להוציא לפועל את רצון המלך וציוויי המלך. וגם את זה קצץ אותם, הקדוש ברוך הוא, מן המלוכה. ואמר, כלומר, מה זה מלך בעצם אצל אומות העולם? בלי רגליים ובלי ידיים. סתם גוף. לכן כולם מתים. ואמר, כמה דאיו גרים קיצוץ ופירוד לאלה? למה קוצצים לו את הידיים ואת הרגליים? אותו דבר, כי הוא גם כן עשה את זה. ולכן מה עשו לנחש? אותו דבר, הורידו לו את הרגליים.
מידה כנגד מידה.
כמו שהנחש גרם קיצוץ ופירוד למעלה, שנפרדה השכינה ממקומה והלכה בגלות, בשביל זה, בגינדה, כילל אותו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, על גחונך תלך, שנקצצו ידיו ורגליו. וגם כילל אותו, ואפר תאכל כל ימי חייך. כלומר, כל החיים שלך תהיה פרו, אפר. אפר זה היסוד הכי כבד. בעונש שפיתית לאדם וחווה לאכול מעץ הדעת. ודאי יהודה אמר יצחק לעשיו, וזה שאמר יצחק לעשיו, כשבירך אותו, משמני הארץ יהיה מושבך. לתקן ולהמתיק לו מעט את כללת הקדוש ברוך הוא. זה הברכה, כן, שיש שמן, שיהיה ארץ, שאמר לנחש שהוא בחינת עשיו ואפר תאכל כל ימי חייך. מה ההבדל בין אפר לבין אדמה פוריה? זה בדיוק זה. בזה נתן יצחק לעשיו את עולם הזה, וקיצץ והבדיל אותו מכל חלק של קדושה ומחיי העולם הבא. כלומר, פנימיות בלי חיצוניות, אבל בסופו של דבר, מה עשה יעקב? התלבש גם כן בחיצוניות. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, שניהם ביחד. זאת הברכה, זה בעצם התיקון של ט"ו בשבט, זה מה שאנחנו צריכים להבין, לחבר את העולם העליון הפנימי הנשמתי עם עולם הגוף החיצוני, כדי שיהיה הרמוניה ביניהם ושנהיה בריאים, ועל ידי הבריאות הזאת נוכל להיות חיילים אמיצים לגילוי מלכות השם בעולם. חוכמה עליונה בחוכמת התאה. אמן, כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.